ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, רון קופמן.
שלום לכם, צהריים טובים. במסגרת האסונות שאנחנו חווים פה כל יום, גם יש אסונות תקופתיים, כמו החזרה של אגם הדרק למשכן. כל הדיירים הגיעו, כל הקבוקים, כל כך הרבה שטויות, כל כך הרבה התנהגויות, באמת פרחיאדה בעיצומה. כל אחד רוצה לתפוס כותרת, בדרך כלל כלום ושום דבר. רובם המוחלט לא מבינים על מה הם מדברים. קבוקים, אוקיי, מנענעים את החטיף, שומעים בפנים את הבוטן שמכה בדפנות, וככה זה באמת אגם הדרק שלנו. אני רואה פה את גלית דיסטל אדבריאן, שהיא מסבירה לעולם למה צהל לא ערוך לגייס יותר מ-3,000 חרדים, לא מאפשר להם לצאת לקצונה, מדובר בצבא הכלנה לישראל. איך בדיוק אנחנו קיבלנו את הקבוק הזו באגם הדרק? אני לא מצליח להבין. מה זה לא יכול לגייס יותר? למה הוא יכול לגייס 3,000 מילואים ניקים, באמת בהתראה של כמה שעות? מה זה אורח חייהם? מה זה בדיוק אורח חייהם? אני לא מצליח להבין. למה אורח חייהם לא כולל התייצבות בבקום בגיל 18? לבנות כבר ויתרנו. נשים חילוניות זה 66,000 מילואים ניקיות שרק גויסו מאז השבעה באוקטובר, ו-20% מהמערך הלוחם בצהל. כן, כן, 20% מהמערך הלוחם בצהל, למרות שבאמת החרדים סבורים שאסור לאישה להחזיק נשק וכל הדברים האלה. מצד שני, הם נדבקים לצימס ולקוסמת וכל הדברים האלה, מתבטלים באמת בישיבות, ומספרים לי שהם צבא השם והם לוחמים בשמיים. פשוט בושה, בושה. אני לא מבין למה בכלל מפקדי אגף כוח אדם בצהל מנהלים מסע ומתן עם רבנים, כל מיני בבבובות, כדי לגייס את האוכלוסייה החרדית. לא זכור לי שבאמת הגיעו לאבא שלי לקיים מסע ומתן אם לגייס אותי או לא. הוא אמרו לי מתי להיות, איפה להיות, והגעתי, לא רק אני, עוד מיליוני מלשבים בגיל 18, לא שאלו אותנו על אורח חיי. היה לי אורח חיים על הכיפק לפני שהתגייסתי, באמת יופי, כל היום באמת פרטיות, סוף הדרך. לא שאלו אותי, אמרו באתי. ככה זה גם למילואים, אגב, לא שואלים אותך אם אתה מוכן, לא מוכן, כמה זמן, כמה יש לך, אתה בא. ואם לא, אם אתה לא בא, אתה הולך לכלא, מה לעשות. אבל פה באמת שיא הגועל, כל קצין בכיר באגף כוח אדם נהיה פוליטיקאי, מקיים דיונים, ניתן לכם את ההכשר הזה, הכשר הזה. עכשיו באמת, אני גדלתי בבית שהאימא הגיעה מהציונות הדתית, ואני זוכר את הדודים שלי, את הדוד שלי, ואני זוכר את אבא שלי, שבאמת, לא, גם אותו לא שאלו, עד גיל 55, הוא היה מילואימניק, גם לא שאלו אותו, ואני רואה כאן מולי, מעבר לשמשה, את שר פלסנר, שהוא העורך כאן, וגם מפיק הראשי של התחנה הזו, יהודי שעוד מעט 50, עוד מעט בן 50, אב לארבעה ילדים, ערבי בדרך, ועוד מעט הוא הולך למילואים, אוטוטוט. עוד חודש, חודשיים, משהו כזה. הוא הולך למילואים, והוא דתי-לאומי. אני לא חושב שהוא דתי פחות מהרב שח שהיה, אוקיי? מקפיד קלה כחמורה. ולמה אותו ואת כל הציונות הדתית שמתגייסת, אני יודע מה, למילואים ב-82, 83% אני מניח שאלה שלא מתגייסים, או שבאמת עברו גיל הרבה מעבר ל-50, או שלא יכולים לעשות שירות, אבל עושים יש לנו אירוע ב... יש לנו אירוע במטולה, תכף אבי אשכנזי יעדכן כאן, כאשר יאסוף מספיק פרטים. הנה הוא כבר על הקו, אהלן אבי, בוקר טוב, צהריים טובים. מה קורה במטולה?
טוב, אז אנחנו רואים המשך לחימה בגבול הצפון, ירי כרגע על מטולה, יש פגיעה ישירה, יש מספר נפגעים במקום שכרגע מטופלים על ידי צוותים של מגן דוד אדום, ולאחר מכן הם יפונו ככל הנראה במסוקים לבתי החולים בצפון הארץ.
אני לא רוצה, ואני מבין שעדיין לא הכל מותר לפרסום בעניין הנפגעים, נפגעים כתוצאה מירי, אני מבין, לא חס וחלילה חדירה או משהו כזה.
כן, כן, כתוצאה מירי תלול מסלול לכיוון מטולה. אנחנו שוב, למרות שצהל כבש את כפר קילה והרס חלקים ממנו וגם את אלחיאם, עדיין יש שם מקומות שהמחבלים יכולים להגיע ולבצע את הירי. זה בדיוק אחד החששות של התושבים בצפון, שבעצם אומרים, אוקיי, כבשתם, פירקתם, יצאתם, אבל מי מבטיח לנו שבסוף לא יירו עלינו חוליות קטנות שיגיעו ויחדירו ויבצעו את הירי הזה? וזה מה שכרגע מטריד את תושבי הצפון. אנחנו רואים הבוקר הזה אירוע שהוא כרגע עם מספר נפגעים שמטופלים על ידי צוותים של מגן דוד אדום באמת תעולם.
הבנתי. תגיד, אבי, אני שומע אותך בתוכניות שלי כמה פעמים ביום, וגם אני שומע אותך בתוכניות אחרות ב-103. מדברים כבר על הסדרה וענייני בבלגן, עוד לא עשו שם את העבודה, ולראיה, מטולה, עכשיו.
אז זה בדיוק, וזה בדיוק הנקודה, שבסופו של דבר, כדי לגרום את כל ההישגים ולהגיע לאיזשהו מציאות חדשה בצפון, אתה צריך לסגור את זה בהסכם, ולקבוע כללים חדשים לגבי האכיפה של ההסכמים האלה. הרי בסוף אתה לא יכול לסגור, לשים חייל על כל מטר בגבול מול מטולה או בכל מקום אחר, וגם כל אמצעי שלא תשים בסופו של דבר, חוליה שמתגנבת לשטח עם תרמיל על הגב, עם משגר של תינונטט, אתה לא יכול לחסום בסופו של יום. ולכן החסימה היא רק ורק באיזשהו מנגנון של הסדר, מנגנון של פיקוח שבו אתה מעביר קודם כל אחריות גם לצד השני, גם לממשלת לבנון. הרי בפעם הראשונה בהסדר הזה שצהל בא ואומר שהוא מתעקש עליו, הוא כפול. אחד, שמי שיקח את האחריות על השטח זה לא יוניפיל ולא כוחות בינלאומיים, אלא ממשלת לבנון, שאיך איזה סוג של כתובת לגבות את המחיר במידה וקורה.
אבל אי אפשר, הכתובת הזו, אתה יודע, הכתובת הזו היא לא קיימת, זה כמו מתחזה. ממשלת לבנון, אנחנו מכירים אותה, בוא נאמר, אנשים בגילים מ-82, יש יותר שמכירים אותה גם לפני, לא בדיוק, פעם זה היה פתח, היום זה חיזבאללה, זה לא בדיוק גורם. צבא לבנון זה דבר שלא קיים.
אז בואי נתראה את המודל של השכנה שלה, סוריה. בסוריה יש לך בדיוק מצב שהוא קנטונים בתוך סוריה, יש לך שליטה של מיליציות איראניות, יש לך שליטה של דרוזים, יש לך שליטה של הרוסים ועוד כהנה וכהנה. ושל הטורקים ועוד מקומות אחרים. אבל בסופו של דבר, על הגבול הצפוני, ישראל באה ואמרה לאסד, תקשיב טוב, אתה אחראי מה שקורה. ואם אתה אחראי, אם יעוף טיל או יגיע איזה אירוע מהכיוון שלך אלינו, אנחנו קובעים את המחיר ממך. אתה השלטון מבחינתנו. וזה בדיוק מה שישראל באה ואומרת גם ללבנונים.
כן, אבל היא אומרת, אבל אתה אבי, אתה כבר לא ילד, היא אומרת להם, אנחנו אומרים להם, 17-01, 18 שנה כבר, אתה יודע, אנחנו... לא, לא, אבל אני אומר, אנחנו אומרים להם, והם אומרים לנו, והרבה, באמת, פרולה, פרולה, הרבה מילים, תכלס בשטח לא קורה כלום.
אבל בוא תראה את ה-17-01, איפה הבעיה שלנו עם ה-17-01? 17-01 פרסנו את יוניפיל כבר בעצם משנת 78, יוניפיל פרוס לאורך גבול הצפון. עם הפנים כמובן לצד הלבנוני. אבל בעצם על מי אנחנו מחזקים את האחריות? אנחנו מחזקים את האחריות לניגרים, לנפלים, למאיזה כוח אנחנו, ממי אנחנו נשבט את המחיר שמחר יורים טיל לעבר ישראל, מאיזה ממשלה? עם כל הכבוד ליוניפיל, זה נחמד מאוד, זה חבורה של גדודים של כל מיני מדינות, שחלקם מדינות...
יוניפיל זה ליצנים, שאני הייתי מטולה והראו לי אותם על המסך, אתה יודע, הם גם מסיעים, הם מסיעים גם את חיזבאללה, זה שירות, זה כמו אובר.
אבל לכן אתה צריך כתוב את תיבת דואר, שאתה תוכל לבוא ולקבוע את המחיר. אתה יודע, כשאתה לוקח מזכיר רכב מבן אדם, ואתה מבצע עבירת תנועה, יש את הכתובת שלך שבאים ודופקים לך בדלת, אלו, עברת עבירת תנועה, תשלם את הדוח, תשלם את הכנס. זה בדיוק מה שישראל צריכה לעשות כרגע עכשיו מול לבנון. אתם הכתובת שלנו. והכתובת שלנו זה העברת קודם כל אחריות על הגבול ללבנונים. זה מצד אחד. מצד שני, לקבוע את הפירוז, לקבוע שגם אם חיזבאללה מפר את הדברים, לישראל תהיה חופש תנועה כניסה לתוך השטח כדי לבצע את זה, למרחק של 500-600 קילומטר או מה שלא יהיה, פנימה. זה בדיוק מה שישראל מתעקשת כרגע, וזה מה שהיא דן כרגע במסע ומתן. וזה חשוב שהציבור יבין את זה.
לצערי הציבור מבין, הציבור יודע לקרוא מפה, יודע להביט באמת על טווחים, לא צריך להיות רמטכ"ל בשביל זה, אבל חבל לי.
למה אני לא רמטכ"ל, שלא תתבלבל לרגע.
כן, לא, אבל חבל, אתה יודע מה קורה ואתה גם מדבר עם הקודקודים. חבל לי פשוט באמת על הלוחמים שמחרפים נפשם, לא סתם אני אומר את זה. גם בחייהם וגם כאשר הם נפצעים ועוצרים אותם ולא נותנים להם באמת להגן על יישובי הצפון, כך אני קורא לזה.
אני חושב שקודם כל למה שהפעולה שצהל עשה בלבנון...
טוב, אני רק, מה שמותר כרגע לפרסם, אתה בטח רואה את זה גם בטלפון שלך, 5 פצועים במקום, 1 במצב אנוש. טוב, אבי, אנחנו נשתמע בהמשך כאשר יהיה יותר אישור לפרסם. טוב, בואו נעזוב את הפתיח שלי, למה אני כבר כולי רוטט מעצבים. אנחנו נצא לרגע, עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי לשידור בני שאולסקי ברדיו צפון 4.5 מיטל נברו, ערוכים בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב, טלפון עלייה לשידור 055-2-103-103, מספר הוואטסאפ שלנו להודעות קצרות 054-70-103-70, לשר יש הרבה עבודה, הודעות קצרות, פושים, לא סיפורים עכשיו. אנחנו יוצאים לפרסומת זהב, כבר באים. כן, דיווח לא טוב, הדיווח ממטולה, ככל שמגיעים הפרטים, אבל אנחנו נעדכן בהמשך, כאשר יאושרו הפרטים לפרסום. שלום למאזין הראשון.
שלום, מדבר רוני מרמת גן.
כן, רוני.
כן, צהל קבע שיש איזה שכונה בעזה, ולפני כן הוא דרש מיד תושבים לצאת, כדי שהם לא ייפגעו, והם יצאו, ועכשיו הוא לא נותן להם לחזור. זאת אומרת, הקרבות שם נגמרו, למעשה מדובר כאן...
איך אתה יודע שהקרבות נגמרו?
זה צהל אומר.
מי אומר?
הצבא אומר שהם
קשו
את
הזה והזה. אני רק רואה כמוך ושומע כמוך ומקבל את הדיווחים שכל יום יש פצועים וחללים, אז אני לא יודע מתי הקרבות נגמרו. אתה יודע, בשבילי שקרבות נגמרים, אין מתנגד.
כן, בשבילי מה שצהל אומר מקובל
עליי. אבל
צהל... הם קשו את השכונה והכל בסדר, אבל
צהל גם אומר לך... תקשיב, אבל צהל גם אומר לך שממשיכים ליפול שם חיילים, ממשיכים להיהרג ולהיפצע. הוא אומר לך את זה גם כן. אז הקרבות לא נגמרו.
לא באותה שכונה, אולי
נהיה... לא באותה שכונה, הבנתי,
אולי במקומות אחרים,
כן, אז מה אתה רוצה, מה אתה רוצה לומר לנו? שצהל לא בסדר?
בין השאר הצהל וגם הדרג המדיני.
אולי נעשה...
יש כאן פשע מלחמה של תיאור אתני, שלא נותן לתושבים לחזור.
תקשיב, אני מנסה לשמור באמת על עדינות. כשאתה מדבר על פשע מלחמה, אתה צריך להבין את המהות ואת המושג של מה שאתה מדבר, אוקיי? עד כמה שאני זוכר, ואני כסיל ודביל, בשבעה באוקטובר, ב-6.29, התחיל כאן טבח בנשים, בילדים, בקשישים, אוקיי? אני לא מדבר...
מישהו מכחיש את זה? מה?
לא, אז מה, אז זה לא היה פשע מלחמה?
היה?
היה, אז עכשיו...
ועכשיו יש פשע מלחמה מסוג אחר.
רוני.
של תיאור אתני.
רוני.
ולא נותנים
לאנשים לחזור. רוני, די, שר, תוריד לי אותו. אני לא, יש גבול. חבר'ה, אתם יודעים, פשע מלחמה, תקשיבו, אני לא מבין, פשע מלחמה, על מה מדובר כאן? פשע מלחמה, גם לתושבי 22 היישובים בעוטף עזה, אמרו להם תיצאו מהיישובים לפני שאנחנו נכנסים, פשע מלחמה, אנחנו יורדים כאן מהפסים, באמת. שלום.
הלו.
כן.
רון.
כן.
שלום, שלום, צהריים טובים לך.
צהריים טובים.
מה נשמע?
כמו כולם, שזה חרה.
אני, תשמע, אני בדרך כלל אדם אופטימי, אני לעולם משתדל לראות חצי הכוס המלאה, ואף פעם אני לא שופך את התינוק אחד עם המים. יש מדינות בעולם שמצבם פי מיליון יותר גרוע משלנו, אנחנו נמצאים במצב מורכב, אבל אם כולנו נושיט יד, כולנו נחבק אחד את השני, כולנו נאהב אחד את השני, בלי שנאה, בלי שנאה מיותרת, בלי חתרנות תחת ממשלה כזאת או אחרת, תאמין לי שמצבנו יהיה הרבה הרבה יותר טוב ממה שהוא כיום, ואני אופטימי, אני אופטימי, אני כאדם דתי, אני עליתי לדבר איתך כרגע על החשיבות של בחורים דתיים וחרדים במיוחד.
לא, אני רוצה כאן להבדיל מיד, להבדיל. בחורים דתיים בשבילי, בחורים דתיים בשבילי, וזה לא משנה סוג הכיפה, אוקיי, פעם אמרו לי, סרוגה, זה, בחורים דתיים בשבילי, זאת ציונות דתית, אני כולל את כל אלה ביחד, שהם מלאים את כל החובות של אזרח בישראל, קלה כחמורה.
כן.
אוקיי? זה בשבילי, זה בשבילי דתיים. חרדים, זו סוגה אחרת.
אני אנסח את זה אחרת. כל אדם, כל יהודי מאמין, כל יהודי מאמין, שמאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין בתורה וכו' וכו', בהיסטוריה של העם היהודי, הוא חייב, על פי מצוות התורה, להתגייס לצבא. בתורה זה מופיע הרבה פעמים.
אז למה יש לכם... אוקיי, אז
אני שואל... חייב לקום ולהתגייס...
נכון, אז רגע, אני שואל, אז למה יש לכם כמה אלוהים? למה אלוהים של... הציונות הדתית שונה מהאלוהים של אדמור מגור?
לא, 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 של החבר'ה מהציונות הדתית, כולם אחד אחד.
את זה אני יודע, את זה אני יודע, תסביר לי. תסביר לי למה האלוהים של אדמור מגור שונה מאלוהים של הציונות הדתית.
אז אני אמרתי לך, האלוהים הוא לא שונה.
למה, אבל אלוהים הם אומרים שהם... לא, הוא לא אחד לכולם. יש הרבה.
יש אלוהים אחד, והוא של כל העם היהודי.
לא, אני לא יודע, לא דיברתי טוב, לא שאלתי אותו.
אני גם לא דיברתי, אבל...
יפה, אז תסביר לי עדיין, למה חרדים יושבים ליד הסיר של הקיגל, אתה הבין, בגיל 18, אוקיי, ולא מתגייסים ללא תנאי. אוקיי,
אני אמרתי לך שזה חובה להתגייס. אנחנו כל יהודי שחי במדינת ישראל, כל אזרח בכלל במדינת ישראל, חייב להתגייס לצבא. כי המדינה מעניקה לו הרבה, והוא צריך גם להעניק למדינה.
זה לא משנה אם היא מעניקה לו הרבה או לא מעניקה לו. זו חובה.
יד לוחצת יד, מה? כן.
טוב.
לא, מה אמרת? לא הבנתי מה שאמרת.
אני אומר, זה לא קשור אם המדינה מעניקה, יש הרבה חיילים בצהל, חובה, קבע ומילואים, שהמדינה לא העניקה להם.
לא, בסדר.
אוקיי, אבל, הם עושים את חובתם. אוקיי? נשים וגברים. אוקיי, אחוז הציות, הרי לא ייתכן, תשמע, גם בציונות הדתית יש פלגים, אוקיי, אלה מה, אלה תומכים ברב הזה, ברב ההוא, אני עוקב עכשיו אחרי מה שקורה, אחרי הרב מיכה לוי, שהולך, שאמור להיות הרב הראשי האשכנזי, בכלל אני לא מבין למה צריך, אני מקווה שהוא יבחר, עוד לא נבחר.
אתה אמרת, אתה מקווה?
אני מקווה שהוא יבחר, כן.
למה דווקא אתה מקווה שהוא יבחר?
כי אני חושב שהוא איש הרבה יותר נאור משאר שרבא בבובות.
אני כאדם מאמין ודתי, אני בכלל חושב שא' צריך שיהיה רק רב אחד.
גם אני חושב.
וב' אני נגעל, כאדם יהודי דתי, לא כאילוני. כיהודי דתי אני נגעל מכל הקומבינות. למשל, אתה יודע, אני דוגרי, אני לא
רוצה לשמור שום דבר. אבל איך אתה יכול?
אני לא חושב.
איך אתה יכול?
אני לא חושב.
רגע, תקשיב לי רגע. לא, תקשיב לי שנייה. ברגע שיש יהודי באזור, כן. עם עוד יהודי, זו קומבינה. אוקיי?
אז מה אני אומר לך?
כל יהודי, חילוני, דתי, לא רון, משנה, זו קומבינה.
רון, רון, אני אומר לך, אני נגעל מכך שהתואר רב ראשי עובר במשפחה קירושה.
כן, אבל זה...
הרב לאו, אתה שלא
התנבחר, עזוב.
הרב עובדיה יוסף, אבל זה גועל נפש.
אין לי,
אני,
אתה צודק, אני, אין לי חלק. אני כועס רק שאין לי חלק מזה. אין לי חלק מהתעשייה
הזאת. אני רואה את הפוליטיקה.
אבל אני לא רוצה את זה, גם אני שונא, אבל שיתנו לי חלק, חלק. משהו. משהו, איזה ביס.
אז אני אומר חרון.
אוקיי, אנחנו נפרדים, אני חייב להתקדם. תודה. שלום.
שלום לך, ידידי. צהריים טובים, מה שלומכם, שתהיו בריאים.
איך שם אדוני?
שמי רוקו דה אנג'לו. וואלה, שם אמיתי, תאמין לי. ההורים ידעו לבחור שם.
מה זה?
והייתי מעוניין להגיד כמה מילים.
לא, אתה מסתבט עליי, מה זה רוקו דה אנג'לו?
וואלה, זה שם אמיתי.
מאיפה, שמי?
אבא נולד באיטליה, אמא ברומניה. דחיתי.
אה, הבנתי, מדה אנג'לו הבאת מרומניה. בסדר, אוקיי, כן רוקו.
אני רציתי להגיד כמה מילים בבקשה.
כן.
על, קודם כל בחודשיים האחרונים אני לא יכול לישון, אתה יודע, באים אנשים בלילה בחלום, מה שנקרא, בפוסט טראומה, הרגת אותי, אני אומר לך בחזרה, קשה מאוד. ו יש המון אנשים שלא מדברים על זה, לא הולכים לטיפול. התור לפסיכולוג הוא מאוד מאוד ארוך, הוא יכול להגיע לחצי שנה, וזה מאוד קשה. והייתי רוצה בבקשה לציין את אסף דגן, נבט סגן, נבט וייפר F-16, אם אני זוכר נכון, מתעסת 101. הכרתי אותו, הבחור התאבד לפני מספר ימים כי הוא היה גאה מדי ללכת לטיפול. ותקשיב, אתה יודע, איש צוות אוויר, ואיך אומרים, לא הולך ברגל. אלו אנשים אינטליגנטיים, אנשים מאוד אמיצים, שאדם כזה יתאבד, פשוט כואב הלב. ויש המון 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 חיילים שפשוט הולכים הביתה עם מסע מאוד 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 כבד, ולא יודעים לשאת אותו. אני למשל, אני בן 52 היום, ומה אני אגיד לך, אחרי 30 שנה פתאום זה התפרץ לי בגלל כל מה שקורה בזמן האחרון, ופשוט זה מאוד עצוב, והייתי רוצה פשוט לייעץ לכולם.
רוקו, רוקו, אני חייב פשוט לפנות לעדכון מהצפון, מהכתב הצבאי שלנו שם, תודה בשלב זה. אבי אשכנזי, חוזרים אליך.
טוב, אנחנו מדווחים על 5 נפגעים, 1 במצב אנוש ו4 באורח קשה. פעם חקלאים שעבדו במטעים של מטולה, ככל הנראה 2 טילים פגעו באזור שבו הם נמצאו. כתוצאה מהפיצוץ הזה הם נפגעו. כרגע מסוקים של חיל האוויר מפנים את הנפגעים לבית החולים רמב"ם או כנראה למרכז הארץ. זוותים שמדה טיפלו ומטפלים בנפגעים בשטח. במקביל אנחנו מדווחים על ירי מסיבי על מספר אזורים בגליל, כולל אזור גוש סגב, מה שנקרא כרמיאל, היישובים שחניה, יוטפת, כל האזור הזה שם תחת הרשה, וכמובן בגליל המערבי באזורים שצמודים לגדר. בשמיים הישמיים מטוסים של חיל האוויר שכנראה אמורים לצוד את אותם השגרירים
שבהם מבצעים את הירי. אבי, יש לי פשוט את ראש מועצת מטול על קו הטלפון, אנחנו נשתמע.
תודה.
דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שלום לך, צהריים טובים.
מעלן, שלום.
אני אומר צהריים טובים כי זו ברכה, אני פשוט יודע שלא טוב. אנחנו מדווחים כרגע ל5 נפגעים במטולה כתוצאה מירי תלול מסלול. אם אתה יכול לספר לנו במסגרת מה שמותר, איפה באמת היו הנפילות במושבה?
אנחנו מדברים על 6 נפגעים, לצערי הרב אירוע מאוד מאוד קשה, בשטחים החקלאים של המושבה, בצד הצפון מערבי שלנו.
כן.
כרגע חברי קליטת הכוננות של מטולה יחד עם צהל, רצים את הפעולות על מנת לסגור את האירוע הזה. וזה עוד ירי שמיני רבים, שבעיקר שאנחנו חווים בחודש האחרון, ירי של תלול מסלול בעבר המושבה, ולצערי הרב, היום יש לנו לא מעט נפגעים באירוע הזה.
כן, אבל פעם ראשונה, אם אני זוכר נכון, שבאמת יש כל כך הרבה נפגעים במושבה.
כן, זה אירוע שהוא אירוע רע מבחינתנו. גם אתמול, דרך אגב, נפגעו שני חקלאים בעבודות, אני מזכיר לכולנו.
נכון.
ועדיין, אנחנו, זה חלק ממדיניות, שצהל לאפשר עד כמה שניתן עבודות לחקלאים.
תגיד,
ועובדים פה.
תגיד, דוד, אתה היית גם בצד השני של הגבול, לקחו אותך, אתה גם קצין מילואים בעברך, איך אתה בדיוק יכול להחזיר את שאתה מכיר את השטח כל כך טוב, ואיך אתה בכלל יכול להגיד לתושבים אפשר לחזור הביתה?
נורון, אני אומר את זה,
אני שומע, מדברים פה כל הזמן, אני רק פותח מהדורת חדשות או באולפן עכשיו, אני שומע רק הסדרה, כל מיני מילים כאלה של מילים יפות, ועמוס הוכשטיין שיהיה בריא, איך בדיוק במציאות אתה יכול להגיד לחבר'ה בואו הביתה?
רון, אני מדבר על זה כבר שנה, ואני מדבר על זה גם בחודש האחרון. אנחנו רחוקים מכך, ממשלת ישראל לא פועלת נכון, היא לא בכיוון, היא במקום ללכת ולסיים את האירוע אחת ולתמיד, עם כך שלא יהיה חיזבאללה יותר, או בוא נאמר שלא יהיה צבא בתוך צבא, או צבא נוסף בתוך מדינת לבנון. אנחנו כל הזמן מחפשים איך להתפשר, לא הפנמנו את השביעי לאוקטובר 2023, ממשלת ישראל, הממשלת ימין, הכי ימין שיש, עושה טעויות פעם אחר פעם, וממשיכה לעשות טעויות, אבל ברשותך רון, זה לא הזמן כרגע לדבר על זה, למרות שנסחפתי לשם, אנחנו עם אירוע מאוד קשה במטולה, שנוכל, שניצא רגע מהאירוע הזה, ממה שקרה פה, אני מבטיח שאני אוכל לדבר בעריכות על מה אני חושב, שצריך לקרוא בלבנה.
דוד, תמשיך בעבודתך, המון תודה.
תודה.
אנחנו פשוט במהלך, של אירוע שעדיין לא הסתיים בשטחים החקלאים של מטולה. יש שישה נפגעים. כרגע הפצועים ברובם הוצאו כבר, פונו באמצעות פינוי מוסק לבתי חולים. כרגע אנחנו עם שישה, מהם ארבעה אנוש, שניים קשה. שוב, האירוע עוד במהלכו, והירי כמובן נמשך. אנחנו מתקדמים. שלום.
שלום, מה שלומך?
בסדר.
איציק מתל אביב.
כן, איציק.
אני רציתי לדבר על גיוס החרדים.
כן.
תראה, הציונות הדתית בסך הכל הם 13% מהאוכלוסייה, משהו כזה
בערך.
בערך, זה לא ייתכן ש 50% מהנופלים יבואו מהמגזר הזה וה-50% האחרים נשאר המגזרים והציבור, עכשיו אני ימני ליכוד מכל חיי, אבל לא התבטתי לביבי בפירות האחרונות אבל כל חיי הייתי איש ימין ואני חושב שאם יש דבר אחד
תשמע, אני לא אוהב לעשות קלקולציה של נופלים. אני מסתכל על זה כאן מקשה אחת. רגע. אבל רגע, זה המספרים. במלחמת יום כיפור, לפני 51 שנה, הגודל של החברה בקיבוצים היה 2%. אוקיי? אבל, 2%. אבל, הקלקולציה בנופלים, ב-2600 הנופלים, הייתה 18%. אוקיי? לא עושים, זה שאנחנו עושים פה זה בגלל כל התינופת שמגיעה, כל ההסתה מכל הלשכות של כל הפוליטיקאים דרק, והמאחרים שלהם שעושים ספירות. אוקיי? אני לא סופר.
מה שאני רוצה להגיד זה שהחרדים הם לא מבינים את גודל השעה. מה שהיה זה לא
מתאים. הם אף פעם לא הבינו, מה שעניין אותם תמיד זה גל טלי תלק.
תראה, אימפריות לא נופלות מאויבים מבחוץ. הן נופלות מבפנים. האימפריה הרומית, המצרית, היוונית. הימין ייפול מבפנים בגלל העניין של החרדים. החרדים לא יכולים לא להתגייס לצבא. עכשיו, הם רוצים את ה... הם אומרים, אנחנו רוצים שהמתגייס החרדי ייכנס לצבא החרדי. ביצה, אני אומר, בסדר, תקימו חיל חרדים, מה הבעיה?
לא, 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 לא. מה זה צבא חרדי? תקשיב.
לא, אתה לא יכול, לא, תראה, קופמן, אתה לא יכול מצד אחד להגיד, אני רוצה לגייס חרדים, מצד שני יש פקודת השירות המשותף.
תקשיב, אני לא, אבל לא, לא, אתה ממלא אותי, אתה ממלא אותי בשטויות שהן לא רלוונטיות. כי? אז אני אגיד לך למה לא רלוונטי. אני אגיד לך למה לא רלוונטי. כי כאשר היום יש בצהל שש מגדיות, נשים, ויש, איך קוראים לזה, פרמדיקיות ורופאות קרביות וכל הדברים האלה, פקודת השירות, כמו שאתה אומר, דואגת גם להם, מה שנקרא, למרחב מוגן. בתוך עזה, או בתוך לבנון. מה זה הקטע? לא צריך להכין לחרדים כלום.
לא, מה הבעיה כמו נצח יהודה?
תקשיב, תקשיב, לא, לא, לא.
מה זה לא?
אז אני אומר לך, לא, לא, לא. מספיק עם השטויות האלה.
לא, זה לא שטויות.
זה כן שטויות. תגידי, למה דתי, למה דתי, למה היה לי מפקד דתי, חובש כיפה, ואנחנו היינו כולנו חילונים בסנטה קטרינה, על השפיץ, על הג'אבל, למה? מה, למה היינו יכולים להגיד לא רוצים, אנחנו רוצים רק חילוני.
אבל אתה תראה, אתה רוצה שחור ולבן?
מה זה שחור ולבן? לא אני הקמתי את הצבא. אבל תקשיב, תקשיב, תקשיב טוב. לא, 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 אני רוצה להיצמד לעניין. הייתה פעם מפלגה, קראו לה פאי, עד הכנסת ה-14 נדמה לי. פועלי אגודת ישראל, אוקיי? הם התגייסו באמת, עוד לפני, הם היו במחתרות עוד לפני הקמת המדינה. אתה מבין? והם התגייסו, ולא ביקשו נצח יהודה, ונצח דוד, וכל הדברים האלה.
חיל חרדים, מה הבעיה?
לא שומע.
למה, מה הבעיה? להקים חיל חרדים?
אין חיל חרדים, אין.
למה?
כן,
כי... יש לך נצח יהודה.
תקשיב, אין, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. למה? כי הצבא לא ערוך לזה.
אז, אוקיי, אז הצבא צריך, אני אומר לך
טוב, די, אין לי כוח, איציק, איציק, אין לי כוח, ביי. טוב, המרואיינת הבאה שלנו היא אמונה קליין ברנוי, היא מארגון, חברה בארגון שותפות לשירות, שמאגדת נשים שבני הזוג שלהם, הבעלים, משרתים בצהל, במילואים עכשיו, גם קרוב ל-300 ימים, או אף יותר מזה. שלום לך, אמונה.
שלום.
בואי תספרי לנו קודם כל על עצמך, יותר מה שאני פירטתי.
ונעים מאוד. אני אמונה, אני נשואה לאבישי. אנחנו משפחה מהציונות הדתית. אבישי ואני כמובן עשינו שירות לאומי וצבא, ובעשור שאנחנו נשואים, אבישי עשה מספר מסוים שימי מילואים כל שנה, וזה חלק משגרת החיים שלנו. כמובן שבשנה האחרונה זה בהגזמה, אבישי עשה קרוב ל-300 ימי מילואים. וכמו שאמרת, אני חלק מהתארגנות של נשים מהציונות הדתית, שבני אומות המשפחה שלהם...
כמה ילדים יש לך, אמונה?
יש לי 3 ילדים. אני בדיוק, אני ממש רגע אחרי לידה. רוב השנה האחרונה עברתי בערב בסיכון.
קודם כל, מזל טוב.
תודה, תודה רבה.
עכשיו, הילדים, את יכולה להגיד לי באיזה גילאים הם? אני מבין תינוק אחד, ומה הגילאים שלושה של השניים האחרים?
אז יש לנו תינוקת ממש חדשה, ויש לי ילד בכיתה ב' וילד בגן חובה.
איך הם, ומאיכן אתם?
אנחנו מירושלים.
מראש העין?
ירושלים.
ירושלים. תאמרי לי, ואיך באמת הילדים בלי אבא, 300 יום זה בשבילי שנה?
תראה, זה מאוד מאוד מורכב. שני הילדים משלמים מחירים מאוד כבדים על השירות של אבא שלהם, אבל הם גם מאוד גאים בו. אני חושבת שהם, אנחנו מצד אחד משלמים מחיר כבד על המלחמה הזאת, כמו כדרכן של מלחמות. מצד שני, אני חושבת שאין כמו דוגמה אישית לחנך לערכים ולאכפתיות כלפי הכלל, והילדים שלי לומדים השנה שיעור מאוד מאוד חשוב על מה המשמעות של ציונות, ומה המשמעות של לעמוד לצד עם ישראל כשיש צרה, והערבות שנדרשת עם אחים ואחיות שלנו. ולצד כל הקושי אנחנו גאים בו מאוד מאוד. אני אגיד שכן, הם משלמים איזה מחיר גם בבריאות הנפשית שלהם, גם ביכולת שלהם לישון, לאכול. זאת אומרת, אנחנו נשלם את המחירים של המלחמה הזאת עוד שנים קדימה, ואין ספק.
מה עושה בן זוגך כאשר הוא אינו ממילואים?
הוא דוקטורנט לפיזיקה. באוניברסיטת תל אביב.
הוא קיבל סוג של הקלות כדי להשלים את, את ה-PhD?
תראה, נראה מה יהיה עם זה. אני
מה זה נראה מה יהיה? הוא כבר שנה במילואים, אז עכשיו נראה רק מה
הוא
יהיה?
הוא כבר שנה במילואים, הוא אמור היה לסיים כבר את הדוקטורט. אני אגיד לך בחירות, הוא משלם מחירים מאוד כבדים בקריירה שלו, כמו הרבה מאוד מילואים ניקים, ואנחנו נצטרך להבין מה, אם זה משהו שהוא יכול להשלים, או שזה... או שהוא צריך לוותר על הקריירה הנבחרת שלו. זו בעיה רצינית.
הכנו מוצב כרגע?
אני לא יודעת. אני לא יודעת שכנראה עדיף שאני לא יודעת.
לא, אבל לפחות תגידי לי, בדרום, בצפון, כדי שאני אנסה
למכן. בצפון.
בצפון.
כן.
ואתם, הארגון שלכם, שאני שמעתי עליו, שמעתי עליו רק באמת... בשבועות ההתארגנות שלכם, לא ארגון, בשבועות האחרונים, אתם מציבים הרבה סימני שאלה וגם סימני קריאה מול האוכלוסייה החרדית, ואני לא רואה בינתיים התקדמות, שדווקא ציפיתי מבאמת נשים שהן אינן פוליטיקאיות, והן בנות זוג של לוחמים במיל, תהיה הרבה יותר רענות מצד האוכלוסייה החרדית, לפחות לקיים אתכם סוג של דיאלוג?
תראה, אנחנו פועלות בשני מישורים. יש את המישור של העבודה מול דעת הקהל החרדית, שאני מאמינה שהוא, כמו כל תהליך שהוא חברתי ביסודו, הוא הדרגתי והוא לוקח זמן. ואנחנו פועלות גם מול נבחרי ונבחרות הציבור שלנו, כדי להבהיר להם שתפקידם, לא לשתף פעולה עם ניסיונות חקיקה שקבעו את המצב כפי שהוא ואף יחמירו אותו למשך שנים קדימה. זאת אומרת, עם כל הכבוד לתהליך שהחברה החרדית צריכה לעבור ויש לי כבוד אליו, בסוף תפקידם של נבחרי הציבור שלנו לפעול למען טובת מדינת ישראל. יש לנו הרבה מאוד צרכים יסודיים כמדינה, ונכון שכמדינה יהודית החיבור לעולם התורה ולימוד התורה והמסורת הם ממש חלק בלתי נפרד ממי שאנחנו ומהזהות שלנו וממי שאנחנו כמדינה. אבל כמדינה יש לנו צרכים נוספים, אנחנו צריכים לדאוג לביטחון שלנו, אנחנו צריכים לדאוג לעתיד הכלכלי שלנו.
אנחנו גם צריכים לדאוג שתהיה מדינה, כדי שישר
אנחנו צריכים לדאוג שתהיה מדינה, חד משמעית. ומעבר לתהליך החברתי שבאמת אפשר להשאיר אותו אולי לפעולתם של ארגוני חברה אזרחית כאלה ואחרים. בסוף, תפקידם של מי שהם נבחרי הציבור שלנו ונבחרו לנהל את המדינה הזאת, לנהל אותה, ולוודא שהם פועלים לטובת כל האזרחים, ולוודא שהם לא משאירים את הצבא שלנו מחוסר, חסר בשורותיו. וזה כן, אני חושבת שיש לנו הישגים משמעותיים. אתמול קיימנו כנס בחסותו של חבר כנסת סעדה, התעטפו בו יותר מ-20 חברי קואליציה, הצגנו בפניהם גם תפיסות שאנחנו גיבשנו עם מומחים עם ביטחון בנוגע לצרכים של הצבא, הצגנו מתווה שהוא לא מושלם, כי המציאות לא מושלמת, אבל הוא מתווה הגיוני לגיוס של הציבור החרדי.
אני לא חושב, אני אסתכלי לי,
כן.
אמונה, אני לא חושב באמת שזה תפקידכן, לנהל עבור צהל או עבור הפוליטיקאים את המתווה. התרומה שלכם, של כל אחת מכן, היא מספיק עצומה כדי להוות סוג של כוח ולומר לאותם אנשים, לאותם מובילי, איך נקרא לזה, מובילי חוקה, אני לא יכול לקרוא להם חברי כנסת כי הם מועלים בתפקידם, אם זה מהציונות הדתית, אם זה מהימין, אם זה מהשמאל, אנחנו לא נצביע, אנחנו אנשים, לא נצביע. אני לא אומר שאנחנו נצביע למפלגה אחרת. לא נצביע אם לא תפסיקו עם החרפה הזאת, זאת דעתי.
אני חושבת שזה ממש, זאת אומרת, אנחנו מצלמות את חובתנו האזרחית מעל ומעבר השנה. אנחנו ובני
עדיקנו
מעל ומעבר. אבל חלק מהחובה האזרחית שלנו מסתבר, היא גם להבהיר לנבחרי הציבור שלנו שתפקידם לייצג. ותפקידם לפעול למען טובתה של המדינה. אז אנחנו עושות גם את זה, ואני מסכימה איתך שאותי זה מרתיח שהדברים האלה צריכים להיאמר. זאת אומרת, ודאי שיש פה ממד שהוא, העובדה שאני במצב הנוכחי, עם צריכה בנוסף להכל גם לפעול כדי לצעוק בכל רם את מה שברור לכל בר דעת, זה באמת מאוד מתסכל. אבל כמו שאנחנו פה בשביל המדינה במעל ומעבר בשירות המילואים, אז אנחנו פה בשביל המדינה במעל ומעבר גם כאן.
אמונה, אני באמת שמח שעלית לשידור. אני תומך בכל פעילות שלכם, אני מקווה גם שהיא תביא לשינוי, לפינוי באמת, כי זה, אתם מתעמתים עם פוליטיקאים, שמה שהם חושבים זה אך ורק על עצמם, ועל הנצחת הכהונה והמשכה. הם לא בדיוק סופרים את המאבק שלכם, את הקשיים במאבק, ומה שחווים הבעלים של כולכם. עלו והצליחו. אני מקווה באמת שתעשו כאן את השינוי בחברה הישראלית. באמת מקווה.
אני מקווה גם, ואני מקווה שגם נצליח לייצר מציאות שבה אנחנו כחברה מסוגלים להגיד על הפוליטיקאים שלנו שהם דואגים לטובתנו, עם כבר שינויים שצריך
זה לא פה. יקרה, לא באלף הנוכחי. לא באלף הנוכחי, אבל לחץ, לאבד את הכיסא, זה יעשה. המון תודה, אמונה.
להתראות.
להתראות, תצליחו. באמת, סוג של נשים, אנחנו ככה עוברים לנו מתחת לרדאר, נשארות עם שלושה ילדים, עם שישה ילדים, לבד, אוקיי? כי גם המשפחה שלהם, הגברים במילואים, וכל אחת מהנשים, באמת קורה תחת הנטל, ואף אחד לא זורק בכיוון, לא שואל, אולי נקשיב להם, אולי לא, רק להניש, להניש את הפוליטיקאים, לזרוק אותם, רק זה יעזור, רק זה יעזור, שכר ועונש. שלום.
שלום קופמן.
וברכה.
מדבר משה מתל אביב.
כן משה.
אני רציתי להגיד משהו ולשאול, לשמוע פרשנות שלך לגבי העניין.
אני לא פרשן, אני כולה, אתה יודע, אחד שיש לו מזל לדבר איתך כאן.
כן. ביבי נתניהו, כל פעם שיש איזשהו מבצע צבאי, שמישהו מחוסל או לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, פתאום בסקרים הוא עולה במנדטים. עכשיו, אני אומר לעצמי, אבל גם אם היה באותו זמן עכשיו, היה בנט או כל אחד ראש ממשלה, זאת אותו טייסים, אותו צבא, אותו הכל.
לא, לא, זה לא אותם טייסים, זה לא נכון מה שאתה אומר. כי הטייסים, לטייסים שהיו כולם חסידי ביבי, שלמה קרי לא היה שולח אותם לעזאזל, ואגב, אחרי 13 חודש אני רוצה לשאול את קרי, אם מותר כבר להחזיר אותם מעזאזל.
אז בעיקרון, מה שאני אומר, אם בגלל זה המדעת שלו עולים, הרי כל ראש ממשלה היה יכול להיות מבצע צבאי או משהו, והיה יכול להיות מוצלח עם היועצים עם הכל. אז איך אנשים משנים את דעתם, כאילו פתאום שבגלל זה הוא עולה בבדעתים, ואם יש לך הסבר בעניין?
אני לא, תדע, אני לא מתייחס לכל המנסה שלהימלט מכל הדברים האלה של סקרים וכל התעשייה הזאת והמאחרים. פוליטיקה היא אמנות האתנן. מה שנקרא, קוראים זה זנות, אבל אמנות האתנן זה יפה. את הביטוי יותר יפה. עזוב. אנחנו לא יודעים מה יהיה. אני, תשמע, כמו שאתה רואה היום, את בנט רץ ואומר, והוא, גאון גדול או הצלחה גדולה בתור רועם הוא לא היה. עכשיו, כמו שיש מלחמה היום בינו ונתניהו, בעיקר אחרי המהלך של בנט, מתי זה היה? ב-21. אז אני לא פוסט שהם ילכו ביחד. אני מכיר את כל האנשים האלה, אין להם דם בגוף ולא בושה בפרצוף. בשביל להדביק כיסא לתחת מאור של צבי, הם יעשו כל דבר. כל אלה בזבז אנשים, לוחמים, כל דבר. כל דבר, הבנת? זה המצב, זו דעתי. אני חייב לצאת לעדכון, משה.
אוקיי, תודה.
על לא דבר, אנחנו חוזרים לאבי אשכנזי, כתב הצבאי של 103, כמובן מעריב, ו-103, כן.
כן, תודה טובים. אז כן, כרגע הנפגעים באירוע הזה עצמו טופלו בחלקם הצפוני כרגע לבתי החולים במרכז, באזור הצפון או המרכז, את היד הסופים, הסוף של חיל האוויר נחת. במקביל, בצל מערכים של שני טילים, הם אלה שנחתו באזור השטחים הפתוחים של מטולה באזור השדות. מדובר כנראה בעובדים זרים שעבדו בשדות ונפגעו כתוצאה מהירי הזה.
כן, נקווה רק שבאמת לא יקרה עוד דבר כזה. כרגע אנחנו לא יכולים לפרסם את כל הפרטים.
נכון.
אבי, המון תודה בשלב זה.
בבקשה.
נשתמע. אנחנו עם המאזין הבא. הלו. שלום. יש מאזין? אין מאזין. תכף יהיה. אנחנו נספר לכם כל מיני דברים מצחיקים. יש לנו מאזין. שלום.
כן, כן, הלו.
כן. כן.
הלו.
כן, אני שומע אותך, כן.
מדבר אבי.
כן, אבי.
רציתי לברר בקשר למה שקורה עם המרגלים במדינה.
פתחו את זה, תשמע, נותנים כסף, לוקחים, למה לא יקחו?
מה יהיה, תגיד לי, מה יהיה עם המרגלים?
תשמע, מה לעשות, יהודים זה לא גזע כל כך קדוש. נותנים, אתה יודע, קצת כסף, נותנים סחורה.
למה לא לגזור עליהם גזר דין מוות?
ואם תגזור עליהם גזר דין מוות, תהרוג אותם?
כן, מרגלים בשעת מלחמה, לא? אין את זה, זהו, יש את זה.
יש, אז מה? אתה לא יכול להרוג מחבלים פה עם דם על הידיים, אתה מבין שחיסלו עשרות נשים וילדים. אז אתה רוצה עכשיו להרוג מרגל? הוא מרגלת, יש גם נשים.
אז מה לעשות? לעשות עוד פעם, זה החלה.
אנחנו לא, אנחנו עטופים בדרק. תוציא את אגם הדרק, תעשה מחדש, הכל ישתנה.
אתה צודק, מה אני אגיד לך, אתה צודק.
כן.
להגיע למצב כזה ש... זה מתחיל להיות כבר, מה אני אגיד לך, כל יום אתה שומע שתי מרגלים, שבעה מרגלים.
אנחנו עוד לא שמענו, תשמע, אני הייתי מופתע בפרסום הראשון. עכשיו אני כבר לא מופתע, אני פשוט לא עוקב אחרי הקצב.
תראה כמה יש עוד במדינה כאלה.
עוד מעט אנחנו נמצא איזה 100 כאלה, וגם סכומים לא רעים, תקשיב, 25,000 דולר, בשביל לצלם בסיס ומדענית. זה עבודה שאפילו אני הייתי יכול לעשות. אה?
בושה, ממש בושה.
אנחנו, כן, אנחנו, תשמע, אנחנו עם מביך ומביש, מה לעשות? של כמה לירות, תבין, נלחמים פה עשרות אלפי, עשרות, מאות, אלפי חיילים בסדיר, קבע ומילואים, בשלוש גזרות, שאם לא הפעילות שלהם היה פה אסון כל יום, ובדרך יש לנו כל מיני חבר'ה שמוכרים, וגם מה מוכרים? מה, צילום של בסיס? מה, אני לא מבין מה הם רוצים להשיג בזה. אבל מה אני מבין במודיעין וכאלה, ואם משלמים תמיד יהודי ייקח. אבי, תהיה לי בריא.
תודה רבה.
שלום.
הלו.
כן.
שלום לך רון, לי קוראים רונן.
כן, רונן.
אני מבקש לדבר ממש ממש בקצרה על שני נושאים.
יש לך שלוש דקות, אז תקצר. כן, אחר כך יש חדשות פשום. כן.
קודם כל נתחיל במשהו מרגש, שנולדתי בצפון סמוך למטולה, כילד ממש קטן, אם היום אני ב-59, הייתי אז בן 6, הייתי מצטרף לאחים הגדולים שעבדו בכתיף התפוחים במטולה, וזאת מרקרת מאוד מאוד יפה כילד,
כן.
כילד כל כך קטן.
כן.
אני מבקש לדבר על שעון החורף, שבמשך שנים רציתי לדבר על כך, שמאוד מאוד מדחדך אנשים בחשיכה שמופיעה פתאום ב-4:30.
אבל עכשיו זה טוב, עכשיו זה טוב, כי אנחנו מדוכאים גם באור החמה, וזה יותר קל לנו ב-5 להעמיק את הדיכאון.
אז אתה בעצם המשכת את מה שאני בא לומר ולסיים, שאני שומע אנשים והרבה מאוד אנשים, שזה מאוד מאוד מעיק ומקשה ומדחדך, למה אנחנו צריכים את השעון הזה? הוא פשוט מכביד ועושה רע, לא טוב. בפרט בתקופת המלחמה.
אני חושב שבאמת אני צריך שהחושך שהחשיכה תתחיל כאן ב-2:10 שאני מסיים את השידור, כמו שהמצב נראה. הכי קל.
אוקיי. נושא לא פחות חשוב ומאוד מאוד רגיש, נושא החרמות בבתי הספר, אם זה ביסודי או, או בתיכון, למזלי לא חוויתי, וגם הילדים הנפלאים שלי לא חוו חרם. הבת הקטנה בת 23 כעת במילואים, והבן בן 27 אומן יותר, שמופיע לילדים שכאלה ומחזק אותם. לדעתי רון, ובזה אני מסיים, מורה שבמשמרתו תלמיד, מורה או מחנך שבמשמרתו תלמיד חווה חרם, צריך לעבור באמת סוג של חקירה.
אני רק רוצה להגיד לך, לי יש ילד במערכת החינוך, והמערכת, קרי המנהל, מנהלת ומורים מתחת, לא מאפשרים. אם הם מזהים, אם מודיעים להם, אפילו לא מטעם הילד ילדה עצמו, אלא מטעם ילדים אחרים בכיתה, הם פועלים.
לי סיפרה אישה, אישה שעובדת איתי, סיפרה לי שהבת שלה, בהיותה בת 16, היום היא כבר חיילת, חוותה חרם, וזה ממש...
זה
הסוער.
נכון, אבל אני אומר
אותם. זה רק את המשפחה שם.
אני פשוט, אין לי ניסיון עם תיכון, בנותיי כבר סיימו מזמן, גם אוניברסיטה, אבל שנהיה רק בריאים, תודה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, יוצאים לפרסומות, לאחר מכן חדשות, ונשוב לשעה השנייה.
רון קופמן מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו רון קופמן.
שלום לכם, אנחנו בסופו של אירוע קשה, קשה מאוד, במטולה, באזור המטעים של חקלאי המושבה. 6 נפגעים במצב לא טוב. עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי על השידור ברדיו 103 בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5 מיטל נברו, ערוכים בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב. טלפון עלייה לשידור 055-2-103-103, מספר הוואטסאפ להודעות קצרות 054-70-103-70. שלום למאזין הראשון בשעה השנייה.
שלום, צהריים טובים כמה שאפשר. אתה מדבר עם מזל.
כן, מזל.
אני רוצה לשאול אותך שאלה ואחר כך אני אגיד לך למה. האם לא עדיף שהממשלה, הכנסת, הייתה יוצאת, ממשיכה את הפגרה?
הממשלה לא, כן, אנחנו צריכים לנהל מלחמה. הכנסת לא, מיותרת לחלוטין.
הכנסת, כן, סליחה.
מיותרת לחלוטין.
לא, כי אתמול ראיתי את מאי גולן, גועל נפש מה שהולך בכנסת. רק חזרתם ביום שני, איך אתם עושים דבר
כזה? חבל שחזרתם.
זה מה שאני אומר, אתם לא עדיף שהיו ממשיכים את הפגרה?
נכון. צודקת 100%, אין לי ויכוח איתך. מיותרים לחלוטין.
אתה יודע, אתמול היה לי אורחים, והילדים ראו את זה. אני אומרת, איזה דוגמה הם ייתנו לילדים, לדור הבא שלנו. איזה דוגמה הם נותנים, עם איזה מילים של ג'ורה. ועוד בפרט מאי גולן, שתלך תתעסק בעסק שלה. תגיד, עכשיו יש להם, הרי יש להם מחלקת אתיקה, אי אפשר להגיש עליה.
יש להם ועדת אתיקה, אבל אני לא רוצה להמשיך עם המילה אתיקה ומה... איך הם בדיוק מתפעלים אותה בשם?
אני רואה שלא מפעילים אותה.
לא, עזבי, המוסד מיותר. מיותר לחלוטין. נכון, אנחנו במלחמה 13 חודשים.
אם זה ככה, אז בכלל לא צריך שיהיה. ובכלל, למה לא לוקחים כספים ממשרדים שבכלל לא רלוונטיים?
זה כבר ממשלה, זה משהו אחר, זה כבר גואליציה אחרת. אבל אני אומר שוב, אנחנו מלחמה, צריך להפנות את כל המשאבים למלחמה, למנוע את הקשקשת, את התינופת,
שקורית במשכן. אני הייתי בכנסת, הייתי הופכת כיסאות עליה.
בסדר, זה עניין של זמן. זה לקראת מלחמת האזרחים, מתישהו, ליך שתסתם מלחמה.
חייבים, חייבים, לפרט את מאי גולן עם הפה המלוכלך.
לא רק היא, לא רק היא, בואי נהיה.
לא, על אתמול אני מדברת, על אתמול. אני מכירה את הכנסת, אני מכירה, כי אני עוקבת אחרי זה.
כן. הבנתי מזל, הבנתי. המון תודה.
תודה לך.
אנחנו יוצאים לפרסומת זהב, והוא כבר חוזרים. שלום.
שלום, מדבר יוסף מבת ים.
כן, יוסף.
אני רוצה לדבר על מה שאמר עמוס שוקן, העורך של המול של הארץ,
כן.
בלונדון, כנס הוא עשה, על כך שהמחבלים הם לוחמי חופש, וכאשר הוא נשאל האם על ידי כתב ערוץ 14, האם זה כולל גם את מחבלי הנוחבה, אז הוא אמר, אין צורך לפרש את דבריו. זאת אומרת, הוא לא שלל את זה. גם הם לוחמי חופש. והכנס היה מיועד כדי שמטרתו לקרוא להטלת סנקציות על ישראל ועל מנהיגי ישראל, כדי לכפות עליהם הקמת מדינה פלסטינאית. עכשיו, מה שהוא אמר, האיש הזה, הוא למעשה תמיכה בארגון טרור. זאת אומרת, לוחמי חופש דבר חיובי.
אתה יודע לא כמה תומכים פה בארגוני טרור? מה עם אופר כסיף באגם הדרק? הוא לא תומך בארגון טרור?
אני לא יודע לגביו, אני מדבר...
אתה לא יודע, מה... אני יודע. אני...
אוקיי, אז בכל אופן, זה עבירה על החוק. בן ביר כזכור בשעתו, הוא שאל דברים כאלה. ולכן אני מתפלא, מדוע בשום אוקיי. מה... סליחה?
זה מה שיסדר פה הכל, תמיד להעמיד לדין את...
להעמיד לדין את... כן, להעמיד לדין את... בדיוק. מדוע... אבל הוא מקבל חסינות כמובן מהפרקליטות.
מי מקבל חסינות מהפרקליטות?
ממש, כן, אפשר לכתוב את... בעיתון שלו כל דבר.
מה זאת אומרת, יש לו חסינות מהפרקליטות?
יש לו בפועל, כן, כמובן בפועל יש לו.
איך יש לו?
מפני שלא מעמידים לדין, לא מעמידים למשל בעיתון
שלו. אז מי אמר לך זה חסינות?
מה?
מי אמר לך זה חסינות? אתה יודע מה זה חסינות? אתה יודע מה זה חסינות? אתה אומר שיש לו חסינות?
לא, חסינות בפועל, זאת אומרת, הפרקליטות נמנעת מלהאשים אותו ואת העיתונאים שהוא מעסיק בעבירות מודחקות. ולמעשה בפועל זה כאילו חסינות, זה לא חסינות בחוק, אבל חסינות בפועל, הפרקליטות מתייחסת לה בכפפות נשי, אולי בגלל שהיא מזדהה איתו, או איזו סיבה אחרת.
עכשיו אנחנו מפעילים גם תיק על הפרקליטות שמזדהה איתו.
אני לא יודע.
אתה עושה, שים לב למה, על מה אתה מדבר?
מדוע?
אני לא יודע לתת הסברים. אני, תקשיב, גם אתה לא יודע לתת הסברים. אתה אומר את דעתך, אבל אתה לא יכול להפיל, אתה מבין, את הקטע על הפרקליטות, אוקיי? אתה לא יכול על הפרקליטות ועל עובדיה. אתה מבין, אם יש לך מידע מוצק, מאומת, שבאמת פרקליט המדינה, יועמ"ש, כל דבר אחר, החליטו שבאמת עמוס שוקן, הוא חסין, אני מוכן לשמוע. אבל להתחיל, לאין לדעתי, פה זו מצאת, תקשיב, אתה חוקר מדעי ההתנהגות?
אתה, רגע אחד, הם לא מעמידים לדין,
אבל, אז אני שואל, אתה יודע מה הסיבה? לא, לא, לא משער, יודע.
אני לא יודע מה הסיבה.
אתה לא יודע, אז בסדר, אז אל תפיל תיקים.
אבל אין לזה שום סיבה מוצדקת, זה ברור.
אין סיבה מוצדקת, זה ברור, אבל... אבל להפיל תיק שהם אוהבים אותו ומשתפים איתו פעולה,
זה המסקנה הטבעית.
לא, לא, זה מסקנה טבעית, זה לא, זה מסקנה שלך. אבל אין הסבר, כי אין פרטים.
יש לי הסבר, הנה
הסבר
שלי.
תקשיב, אבל ההסבר שלך שווה לתחת. הוא לא מתכתב, בגלל שלי אין הסבר יותר טוב. אני מפגר, אתה מבין? מה ההסבר שלך עכשיו? פסלנו אותי. ההסבר שלך...
לי אין הסבר.
יפה, אין לך הסברים, יש לך דעה. דעה זה כמו רקטום, לשמונה מיליארד יש. אין לך הסבר. אתה משער.
כל דבר, תראה, כל הסבר הוא תמיד השערה, ואתה יכול להפריד.
אז אני לא עובד, תקשיב. אז אני אומר לך, אני זוכר, למדתי פעם ביידיש, שהשערה זה אסמפשן. ואסמפשן, שהיא זה ביץ'. אני לא עובד עם שטויות, אני עובד עם נתונים. יש נתון שמראה שהפרקליטות מגנה על עמוס שוקן או מי מעובדיה? יש?
יש נתון כזה. אוקיי,
אז בוא נשתמע שתביא לי אותו. תודה רבה לך, יוסף. שלום. הלו. כן.
קופמן, אהלן, מה נשמע? צהריים טובים.
צהריים טובים.
דיברנו בעבר על הפועל תל אביב וזה, אני אוהד הפועל תל אביב, אבל...
איך קוראים לך?
אני רוצה לברך.
איך קוראים לך? איך קוראים?
דוד מראש העין.
כן, דוד.
אוקיי, עכשיו אני רוצה לברך את ביתר ירושלים, למרות שאני אוהד הפועל תל אביב, את הקבוצה של הפועל ירושלים, שעשתה אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. באמת, כאילו אתה...
איזה משחק? אתה מדבר על ביתר או על הפועל? אני לא הבנתי.
לא, לא, אני מדבר על ביתר. אוקיי, למרות שאני אוהד הפועל, אני מדבר על... לא, אני אוהד הפועל,
זה לא אחד,
על ביתר.
זה לא אחד מה... זה היה משחק גדול, אבל הוא לא אחד...
היה משחק ענק.
אבל
ענק,
הוא לא אחד כופן. אפילו, הוא לא אחד מ-30 או 50 הגדולים בכדורגל הישראלי.
אוקיי, למרות שבעשרה שחקנים הם הצליחו לנתח את מכבי
כן.
תל אביב.
מה אתה רוצה? זה, את כל זה אני יודע. עכשיו, מה אתה רוצה לחדש
אוקיי,
לי?
אוקיי, עכשיו מה אני רוצה להגיד? כי רק שתבין שאני בן אדם פייר, אני לא בן אדם שכאילו הולך עם דעות קדומות וכאלה.
ברור, כולנו עם דעות קדומות, כן.
נכון, עכשיו אני רוצה להגיד לך על חוק ההשתמטות. קודם כל מחפשים את החרדים, אבל כשאתה רואה...
מה זה אומר? רגע, רגע, למה מחפשים את החרדים?
מחפשים את החרדים.
מה אפשר לגייס? רגע.
מה אפשר? הנה, הגענו.
מה אתה רוצה לגייס במקום?
אני רוצה לגייס במקום, כשאתה רואה את המשחקים, ואני יודע שאתה צופה במשחקים, ואתה רואה את האוהדים. יש באוהדים האלה צעירים ברי גיוס עם כיפות שחורות, במיוחד בביתר ירושלים.
לא, 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 אל תצא. תקשיב,
למה לא?
כי אני אומר לך עוד פעם, אל תפיל לי תיקים לפי חלוקה של קבוצות. השאלה שלי, אם המלשב, תן לי רגע, אם הוא עמד לשירות ביטחון, אוקיי, קשיר לשירות צבאי, לפי הפרופיל שלו בכל תפקיד, האם הוא משרת כן או לא? לא אכפת לי את מי הוא עד.
ברור שכן.
יפה,
ברור שכן. ואני רואה, אני רואה במשחקים, אני רואה במשחקים ששלושת רבעי מדינה מגויסת, וחלק בסדיר.
הלוואי בשלושת רבעי מדינה הייתה מגויסת.
בסדר, אוקיי, הנה, אנחנו מסכימים. ואני רואה אותם במגרשי כדורגל, שהם מועדים, והם צועקים, והם בכושר קרבי, חבל על הזמן.
תגיד לי רגע.
והם נלחמים.
דוד.
בכל הקבוצות, לא רק באלה.
דוד, דוד, כמה... בוא ניקח את המגזר החילוני, לא ניקח, נפריד את הנשים. כמה אתה חושב שמהחברה החילונית מתגייסים בכל
שנה? אני חושב שבסביבות 60%.
לא, אתה טועה, קצת יותר, 68 פסיק משהו.
אוקיי.
אוקיי, מה זה אומר? רגע, רגע, רגע. מה זה אומר? ש30% פלוס אינם מתגייסים, אני מקווה שכולם...
ומשתמטים, כן?
לא. אם יש כאלה שחולים, אני חס וחלילה.
לא, אני לא, בוא נוציא אותם.
אבל אני אומר עוד פעם.
מוגבלויות, לא.
כן, יפה. זה שאנשים בגיל 18, אגב, לא משנה לי אם הם חילונים, חרדים, זה לא מעניין אותי. אתה מבין, לא מתגייסים ולא תורמים את תרומתם, אוקיי? כי דרך אגב, גם אנשים עם מגבלויות, גם קשות,
יכולים, יש להם
תכל,
יכולים להיות ב-8200.
לא, לא 8200. יש עוד דברים בצבא. מתנדבים, מתנדבים. אתה יודע, באמת, לשנתיים שירות, אני מכיר כמה אישית, לשנתיים שירות. צהל גם ערוך לכלול מוגבלים בגופם, לא עלינו. כך שבאיזשהו מקום, אתה הבין, אבל עם הקטע הזה אני מקווה מאוד שהמערכת תלמד להתמודד. אתה מבין, עם החילונים שהם משתמטים מסדיר ומילואים.
לי אין את הכוח שיש לך, ואתה עם המיקרופון...
בסדר, אבל אני אומר לך עוד פעם. אבל החרדים...
אני מתיק תמונה, שאני רואה אותה בעיניים.
אבל תקשיב, יש הבדל עצום מבחינתי, לגבי כל אחד בחילונים, לנו אין רבנים ומנהיגים, אוקיי? שבאים ואומרים, ולא מתגייסים, משתמטים, לבין ציבור שבא אומר, יש לי צו אלוקי, באמצעות הבא בבובו, אתה לא מתגייס. אוקיי?
זה כבר בעיה של הממשלה, לא בעיה שלנו. אנחנו הבעיה שלנו האישית.
לא, 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 זה לא בעיה של הממשלה. הממשלה היא סרח עודף. זה בעיה שלנו כחברה. אתה מבין? כי בסך הכל החברה החרדית גדלה באחוזים ניכרים, אוקיי? בחמות הילדים במשפחה, כך גם החברה הערבית. שם דווקא יש ירידה, אבל הרבה אחרינו, בוא נאמר, בעוד 30 שנה, לא יהיה פה חיילים, נצטרך לייבא מסרי לנקה. לא יהיה.
ואני רוצה לסכם, לפני שאנחנו...
כן, אנחנו נפרדים, דוד, אין לי זמן לסיכום.
שנייה, לפני שנתקוף את החרדים, קודם כל שאצלנו התגייסו...
לא, לא, אין קודם כל, אין קודם כל, כולם, ביחד, אין קודם כל, גם וגם וגם.
נכון, צודק.
תודה רבה, דוד, תודה רבה.
תודה.
שלום.
אהלן, מה העניינים?
בסדר.
טוב, מה, קודם כל, גילוי נאות.
שמחה.
שמי רפי מחדרה.
כן, רפי.
קודם כל, אני גילוי נאות, אני עוקב אחריך בכל אמצעי המדיה, מאוד אוהב אותך.
תודה.
מאוד, מאוד מחזיק ממך. אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר ברשותך. אני לא יודע, משהו פה, משהו במדינה הזאת נהיה משהו פסיכי לגמרי. אתה שומע היום, מעניינת אותי מאוד מאוד דעתך בעניין הזה, על ההתבטאות של שוקן היום, שגיא פלג...
קשה לי הרבה יותר מכולם, אני רוצה להסביר לך משהו. קשה לי הרבה יותר מכולם להתייחס, כרגע הותר לפרסום, סלח לי רפי שנייה, חמישה הרוגים כרגע משני הטילים שנפלו במטולה. זה המצב כרגע, נרחיב בהמשך. תקשיב, לי יותר קשה באמת עם ההתבטאויות האלה של עמוס שוקן, כי אני עבדתי אצלו בצל אביב, גרשום גוסטב עליו השלום 25 שנה, אז קשה לי הרבה יותר שבאמת גדלתי והתפתחתי שם. אני לא מסכים עם שום מילה, עם שום מילה.
אני שמח שאתה אומר את זה. אני רוצה לומר משהו בעניין הזה בשפה, אני לא יודע, או שאני לא מבין משהו, או שהמוני בני אדם, המוני ישראלים לא מבינים מה קורה פה. אני לא מבין למה צריך להגיע לקצה, למה כל אחד שרוצה לומר משהו, גם באולפנים, גם ברדיו, גם בכל, במדיה הכתובה, הוא חייב להגיע עד הקצה. אני לא מצליח להבין את זה. למה להתבטאות ככה? למה גיא פלג צריך להגיד סתם דוגמה על מפכ"ל, שזה אתה נקפח שיש לו ילדים? סתם שאלה. למה הוא צריך להגיד לו אידיוט? למה אתה לא יכול להשתמש במילים אחרות?
אבל תקשיב, אני לא רוצה שתתייחס פה למגישים אחרים,
אוקיי, אוקיי, עזוב שמות, אני רוצה לדבר באופן כללי על העניין, רון. שאלה לי אליך, יקירי, שאלה לי אליך, באמת, אני לא יודע, אתה יודע מה, אתה גם מדבר עם אנשים, אתה רואה אנשים תופסים את הראש, הם לא מבינים, מה, משהו פה לא מובן שהמדינה הזאת נמצאת במצב הכי קשה שהייתה, משהו קיומי, משהו שהוא באמת בנפשנו פה, כל העניין הזה, מה זה? מה זה? למה להגיע לאוקטביות כאלה? למה להגיע למילים כאלה? למה לדבר כל כך בצורה קיצונית? למה לעשות שלטים נוראיים, ביבי רוצח או זה? אני לא תומך בביבי, הוא כן תומך בזה, בכלל לא מעניין, למה להגיע למקומות האלה?
אתה צפית אתמול,
למה? אבל למה?
רגע, צפית אתמול בשידורים, אתמול שלשום בשידורים מהגם הדרק.
אוקיי.
ראית איך הם מתנהגים, פני הדור, כפני אגם הדרק, לא רוצה להגיד הכלב. אין, זה מה שיש, אלה הנציגים.
אבל תגיד לי רגע, אתה נותן לי דוגמה את הכנסת, זה לא מעניין אותי, אתה יודע מה, לא מעניין אותי.
אז בוא נוותר על זה, הרבה כסף.
אבל למה?
אני מאמן בזו עובדה.
אני צריך לקחת דוגמה ממאי גולן, או מכסיף, או מכל מיני כאלה?
כן.
למה? מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? למה להגיע למילים, לקיצוניות כזאת?
תגיד לי רגע.
בזמן, הנה עכשיו, מה יקרית עכשיו, רון? מה יקרית עכשיו? חמישה אנשים נהרגו. מה, לאף אחד זה לא אכפת? לא הבנתי, לאף אחד זה לא מעניין?
גם הדרק לא, אבל אני אומר לך, אני מבטיח לך. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, אני לא, אתה יודע, בניגוד לאנשים, גברים ונשים שמתבטאים באגם הדרק, באמת, והם אחלה קבוקים, גם כאשר ראש הממשלה או ראש האופוזיציה או אחרים מתבטאים במתק שפתיים, אוקיי, במקביל הלשכות שלהם, תבין, רק מציפות כאן את הציבור ברעל, כל אחד מכיוונו, גם אלה לא מתלהב. זה לא הקטע של חנה בבלי להיות נימוסים והליכות. גם כאשר כל תעשיית הדרק והרעל משתלבות ביחד ומה שמפיצים בציבור, באמת זה שיסוי, פילוג, מה שאתה רק רוצה. אני לא מתלהם מזה שהם נורא מנומסים וחמושים בחליפות. זה מגעיל אותי יותר.
אוקיי, תראה, קודם כל אני...
רפי, צריכים להתקדם לסיום.
משפט אחרון, נשבע לך. אני, מה שאותי מעניין, תראה. קודם כל, אני שמח שאתה אמרת משני הצדדים, וזה בדיוק העניין. אתה לא מוצא איזה איש של שפיות בכל המקום הזה.
תמצא אי, לפי שאתה רוצה שפיות.
אתה לא מוצא איש של שפיות. כולם... מרגישים שהם חייבים לדבר הכי בקצה שאפשר.
כן, כאילו מלמדים אותם.
למה?
אז אני אומר לך, מלמדים אותם כל מיני מאחרים, אומרים לו, תיתן כותרת, אחרי לא יספרו אותך, אתה צריך להיות בין עשרת האייטמים הראשונים במהדורה. אבל לא אתחיל עכשיו להסביר את התקשורת. תודה רפי. אנחנו עכשיו עם תת אלוף במילואים, דני ון בירן, בעבר קצין מילואים ראשי, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
אני רוצה באמת שאם תוכל לדייק לנו את המספרים עד כמה שיותר, כל פעם מתפרסמים מספרים אחרים. בוא ניקח את החילונים, אלה שלא מוגדרים כציונות דתית ולא חרדים כמובן, מה אחוז הגיוס שאתה יכול לדווח לנו עליו למלשבים קודם כל?
אני לא יודע להגיד לך מפחת נתונים מקעים מדויקים, אני יודע לומר לך שיש שונות ויש דיפרנציאציה מאוד גדולה בין אחוז הגיוס במיצוי ללחימה. בערים הגדולות במחוז תל אביב לעומת הפריפריה אנחנו רואים פער מאוד מאוד משמעותי בין, זה לא רק עניין, זה לא רק עניין מגזרי, זה גם עניין טריטוריאלי במידה רבה. אחוז הגיוס והמיצוי הוא הרבה יותר גדול בפריפריה וכמובן גם במגזרים מסוימים.
אבל עדיין, לכל תפקיד בצבא, אתה יודע, גם לשין גימל, אנחנו מגיעים כחילונים, באמת ל-68%?
אני לא רוצה לומר לך נתונים מדויקים, כי אני באמת אין בפני כרגע את המיצוי המדויק באחוזים, אבל בוודאי שיש יכולת למצות הרבה יותר גם האוכלוסייה החילונית, וכמובן יש את הדיון הגדול של אוכלוסיות נוספות שלא נכנסות תחת האלונקה.
עכשיו אנחנו נמצאים פה באמת שלצהל יש מחסור גדול בלוחמים ולבטח גם בתומכי לחימה של אותם לוחמים אם באמת היו מקימים מהם כוח משמעותי, ואנחנו שומעים ויודעים שהרבה מאוד חיילים גם בתפקידי לחימה רובעי 5 ומעלה שוחררו בגלל כל מיני פירוק של אוגדות וחטיבות, והאם לא הגיע הזמן לקרוא להם לשירות כדי לרענן אותם אחרי 10 שנים ולהחזירם לשירות מילואים?
כן, התשובה היא שבהחלט אתה צודק והגיע הזמן, ואנחנו עכשיו צריכים לעשות תיקון היסטורי לטעות היסטורית, שבמסגרתה סגרו המון יחידות שדה בעיקר, כבקטנת הצבא, תחת התפיסה השגויה של צבא קטן וחכם, שוחררו אנשים, גם יחידות שלמות שנסגרו ושוחררו כולם, יחידות חיר, שריון, תותחנים, וגם אנשים שכיוון שהמיצוי יותר נמוך בעבר בשירות מילואים, אנשים שהגיעו, פתרו, מה נגיד, האצבע הייתה קלה על ההדק כדי לפתור אנשים גם לוחמים בגילאי 33 ו-35, המון אנשים שעברו הכשרה, רובעי 5 או טנקיסטים או תותחנים, ומסוגלים לחזור לשירות שהם היום בגיל שניתן לגייס אותם חזרה למילואים ולהקים מהם חזרה יחידות. בהחלט זה הדבר, כשמסתכלים על הפוטנציאל של צהל להקל על הנטל הבלתי נסבל על חיילי המילואים כיום בלחימה, זה הפוטנציאל הראשון תחת היד בטווח הזמן המיידי, זה בדיוק מה שאמרת, זה אותה אוכלוסייה שניתן להכשיר אותה, שכבר עברה את ההכשרה הבסיסית.
אתה יודע, אני זוכר בשנים קודמות, אבא שלי שירת במילואים עד גיל 55, עד 1980, לא בקטע של התנדבות. הוא היה נהג, ברכב כבד, כל הדברים האלה, והשאירו אותו במילואים עד גיל 55. מדוע באמת לא מעלים את הגיל היום? אני רואה באמת לוחם עד גיל 41, אבל יש אנשים שיכולים להיות במסגרת כוחות המילואים שהם יותר מבוגרים במגוון תפקידים, וזה לא קורה.
ללא ספק. אני חושב שאני הייתי חלק מהתהליך של חקיקת חוק המילואים ב-2008, שבמסגרתו הוגדר גיל הפטור, והוא עמד על 40, באמת כמו שטיינת, 41 ו-2 לחיילים, ו-45 לקצינים, ותפקידים אחרים לכל היותר עד גיל 49. וזה היה כחלק מהתפיסה שבאמת אמרה שגודל צבא המילואים או מערך המילואים צריך להתאים לכמות היחידות. אתה לא מחזיק אנשים בספרים אם אין להם שיבוץ קרבי בזמן אמת. ולא היה שיבוץ קרבי כי סגרו אינסוף חטיבות מילואי שריון או חטיבות חיר. ועכשיו כחלק מהצורך לבנות אותה מחדש, אז אני חושב שיש מקום בהחלט לשקול את הערכת גיל המילואים, כדי שלא עומס באמת בלתי נסבל ליפול על אנשים, באמת גם בשנים אגב הכי קשות, שבונים משפחות, שמקימים עסקים ועושים תארים אקדמיים, וכמות הנטל שמוטלת עליהם בשנה הקרובה, בשנה האחרונה, וגם מה שאנחנו צופים אחרי שתיגמר המלחמה לאור הצרכים החדשים, היא בטח מחייבת לייצר מקור הזנה של אנשי מילואים, שהנטל יהיה נכון.
בהכירך את סדר הכוח של צה"ל וכמות המילואימניקים הנדרשת להגנה משלוש חזיתות, כמה זמן עוד בערך אתה מעריך יידרשו מילואימניקים לשרת, בוא נאמר 200 יום בשנה, שהיום זה כבר בכיוון ה-300?
בוא נלך לשורה התחתונה, המוטיבציה קיימת אבל השחיקה היא הולכת וגדלה, ואני לא חושב ש... אני נראה לי די ברור שבשנה הקרובה אי אפשר יהיה לגייס את אנשים לכזו כמות, כי יש איזשהו רף עליון של נטל שאפשר להטיל על האנשים. אני שומע כבר שצהל עובד על הקמת אוגדה חדשה שתהיה באזור הביקה. אנחנו שמענו על הקמת אוגדת דוד, שהיא אוגדה של אנשים בדיוק מאותה אוכלוסייה שציינת, של אנשים מבוגרים שיצאו לפטור ועכשיו מקימים אותה מחדש. לשרת 200 ימים בשנה, שנה נוספת, נראה לי על גבול הבלתי אפשרי, וצהל יצטרך למצוא פתרונות גם בהגדלת כמות המשרתים וגם בדרכים נוספות כדי לצמצם את הנטל, וזה כמובן יקרין על המלחמה הקרובה. כי בסופו של דבר אני טוען שיש יחס הפוך בין עוצמת ההכרעה והמהירות הפעילות כרגע בעזה ובלבנון לבין הכמות של ימי המילואים, כי ככל שאנחנו נגביר את הפעילות כרגע בטווח הקרוב, אנחנו נידרש לפחות כוחות בעתיד. וזה כמובן שאלה של עד כמה ארוכה קשות החיזבאללה והחמאס, יקרין באופן מאוד ישיר על כמות האיומים ועל הסדק שיצטרך להתמודד מולם.
שאלה אחרונה, והיא כמובן גיוס חרדים. אתה יודע, אנחנו שומעים פה את כל המסעים ומתנים של ראשי אגף כוח אדם וגנרלים נוספים עם אחים ראשי החברה החרדית, על כמויות, על עניינים, התפלפלות. כחילוני זה מאוס בעיניי, לא שאלו אותי אם אני מוכן או לא, גם לא באו לאבא שלי צו וזהו זה. תגיד לי אחרת, לא למה, תגיד לי איך ניתן לפתור את העניין הזה בלי הקמת עוד צבא שיקרא חיל חרדי, שכולם יהיו חרדים עם כל ההלכות והלימודים וכל הדברים האלה, מה שלא מקובל בצבא כיום. ויש בצבא היום דתיים לאומיים שרמת דתיותם לא פחותה מהחרדית.
אין, תראה, כאנשים חילוניים ואני אחד כזה, זה כמובן מייצר תסכול מאוד גדול, היכולת או ההסתכלות על קבוצת אוכלוסייה שחלקה גדול, וגם פה צריך לשים בסוגריים כי יש חרדים שהם משרתים וצריך לא לשכוח את זה לרגע, אבל יש קבוצת אוכלוסייה שפטרה את עצמה, או לפחות ראשיה פטרו את עצמה מהצורך להיכנס תחת האלונקת שירות הביטחון. הדבר הזה הוא ללא ספק מחייב את המנהיגים של הקהילה הזאת. אני חושב שלא צריך לסתכל על זה במשקפיים פוליטיים, אלא במשקפיים חברתיים ובמשקפיים צבאיים, של הצורך המבצעי מצד אחד והסוגיה החברתית, ולא להשתמש בזה ככלי עכשיו להפלת ממשלות או להקמת ממשלות, כי יש פה שאלה שהיא מאוד עמוקה. והתשובה לדבר הזה שיש צורך גם לייצר פתרונות חקיקה, גם לייצר מסגרות שבהם כן צריך להתחשב במרכיבים או במאפיינים המיוחדים של האוכלוסיות, אבל תחת הבנה שיש פה צורך של הציבור החרדי להבין פעם אחת שהוא חלק ממדינת ישראל, ואי אפשר להשתמש בנושא של לימוד התורה, שהוא ללא ספק חשוב וחיוני, אבל הוא לא יכול לפתור ציבור שלהם מחובת השירות ומחובת להיות חלק ממדינת ישראל.
אתה רואה לזה פתרון בשנים הקרובות?
אני חושב שתראו, אנחנו כולנו היינו רוצים לראות דבר חקיקה עכשיו שיכניס לבקום 50 אלף אנשים מהציבור החרדי, ואני, בוא נהיה ריאלים, כנראה זה לא עומד לקרות, אבל בקומבינציה שבין חקיקה לבין תהליך אבולוציוני של יצירת מסגרות שבהם החרדים ישרתו, ומצידי בשלב הראשון זה גם יכולות להיות מסגרות של שירות בארגוני צדקה ובארגוני הצלה, אבל צריך להתחיל את התהליך, התנועה צריכה להתחיל לחול, להתקדם לכיוון הסיפור שבו החרדים יהיו חלק מהחברה הישראלית, וצריך פה שיתוף פעולה גם של ראשי הציבור הזה, וגם של הפוליטיקאים, וגם של כל החברה, כי ללא הידברות מצד אחד, אבל הבנה שההגדרות הזאת היא לא יכולה להיות לנצח, אלא צריך להיות פתרון דרסטי, אנחנו נשאר את המשבר הזה, וזה תפוח אדמה לוהט שמאיים על החברה הישראלית.
תת-אלוף במילואים דני ון בירן, המון תודה על השיחה הזו.
תודה לך.
אנחנו במאזין הבא. הלו?
הלו?
כן.
שלום.
שלום.
אני רציתי בעניין חוק...
מה שמך? מה שמך?
קוראים לי אבי מבית שמש.
כן, אבי.
שמעתי את מי שהיה פה לפניי, ורציתי לשאול אותך באמת איך אתה רואה את זה נפטר, כי מה שהיה...
מה זה? מי שהיה לפניך זה היה קצין מילואים ראשי. זה מה ששמעת?
כן.
כן.
המצב שפטור לכולם, ודאי שהוא לא יכול להימשך. מצד שני, הדרך שעובדים עכשיו, היא דרך של כל מי שבאמת רוצה שיהיה לצבא יותר חיילים, זה פשוט לא יקרה. אם יעשו כפייה, יעשו אותם...
מה זאת אומרת לא יקרה? רגע, מה זאת אומרת לא יקרה? אני לא מצליח להבין את העניין. מה זה לא יקרה?
כלומר, החרדים לא הולכים להגיע לצבא בגלל שהם יהיו...
למה? בגלל מה הם רוצים להגיע? מה, הם מחפשים שאנחנו באמת נכין להם ארוחה חגיגית? מה?
אז לכן אני אומר שהדרך שאנחנו עובדים עכשיו היא לא תעבוד. אני רוצה לומר...
אין דרך, אבל תקשיב, אין דרך. מי שחי פה ואזרח במדינת ישראל, הגיע לגיל 18, קרא לו הפוקד ולה להגיע לבסיס קליטה ומיון, אוקיי, נשים חרדיות, אין לי בעיה, מתחתנות בגיל מוקדם, יש לי בעיה, אבל מתחתנות בגיל מוקדם, הן מקבלות שחרור אוטומטי. אבל גבר... חייב להתגייס, מה זה הקטע, מה? אני לא מבין מה זה מסעות השכנוע האלה.
אבל אני מנסה להבין, כי פרקטית זה לא
יקרה. למה אתה לא מבין אבל את הנועל בפשוטו? כך את הנועל הרגיל שכל אדם במדינה חוץ וחרדי.
אבל 70 שנה זה לא ככה, זה לא,
אבל,
אנחנו לא
אבל תקשיב,
בתור
הזה. אבל תקשיב, 70 שנה מה שהיה, היה שחיתות שאין כמותה, אוקיי? שחיתות, מיעוס, ריקבון, הכל היה. אנחנו עכשיו, אבל, הם, אבל עכשיו אנחנו מלחמת קיום.
אני מסכים, ולכן...
בעוד אתה מדבר איתי, בעוד אני...
תקשיב,
אבל בעוד אני ואתה מדברים פה, בעוד אני ואתה מדברים פה, נהרגים ונפצעים, אזרחים בעם הזה, אתה לא מבין את הסיטואציה?
אני רוצה רק לסיים במשפט אחד. יש לי חבר, למד בישיבה חרדית, ואח שלו, הוא נמצא היום בצהל, אח שלו גם נמצא, ויש לו אח שנהרג בעזה לאחרונה. והוא אומר לי, פגשתי אותו, והוא אומר לי, אין מקום לחרדי בצהל. הוא אומר לי, אם אתה חרדי, אל תלך. זה אף שקול אומר לי את זה.
תקשיב,
אז אני מנסה להבין,
אתה מביא לי, אתה מביא לי דוגמה,
תקשיב,
אתה מביא לי דוגמה כזו, ואני אתן לך דוגמה של חיילים שהתגייסו, לוחמי מילואים והתאבדו, או חיילים שהתגייסו וחוו טראומה ונפלו לסם, וגמילה זה תהליך ארוך ומסויט. אל תביא לי דוגמאות כאלה, אני אתן לך תמיד דוגמאות הפכות. לא מעניין אותי הקטע החרדי ואורח החיים.
נכון, אבל מה שאני בא להראות לזה, זה שבאמת יש כאן בעיה שהחרדים לא הולכים להגיע.
אין פה שום בעיה.
זה לא יעזור.
אין פה שום בעיה. תקשיב, אין פה שום בעיה. אין פה שום בעיה, התגייסו, יקבלו אלם בקום, כמו כל אזרח ואזרחית אחרים, אוקיי? ויעברו את זה. אף אחד לא יפגע באמונתם, בתפילות שלהם. תשמע, לי הם מפקד דתיים, מפקדים דתיים, אוקיי? הם התפללו, הם שמרו את כל מנהגי ישראל. החילונים, החילונים שזה אנחנו, עשינו הכל והכרחנו אותם, אוקיי? איך אומרים, לקיים את כל מנהגי ישראל, אם זה שבת, אם זה כשרות, אם זה תפילות, כל דבר שיש. צריך להפסיק עם זה, עם השטויות האלה. לחרדי אין מעמד, אין מעמד ייחודי.
אני רוצה רק להגיד משפט אחד, כל חילוני שמתיימר להבין את העולם החרדי ולהגיד שיש...
אני לא רוצה להבין, אני לא רוצה להבין, זה לא שלי. אני לא רוצה להבין, להתגייס. אני לא רוצה להבין, אני לא צריך. הוא גם לא צריך להבין את החילוני. אני לא דורש שיבין אותי. יש חובה על כולנו לעשות, עכשיו זה כבר עלה, 36 חודשים. היה 32. אוקיי? זה הכל. ואחרי זה מילואים. לא צריך להבין, צריך לכבד. זהו זה.
אני רוצה רק שאלה אחרונה. יש פטור מטעמי מצפון. נכון?
לבטל אותו.
אתה רואה הבדל?
אני, לא, אני רוצה לבטל אותו. אין מצפון.
אתה אומר, באותו מידה צריך לבטל
באותו את מידה, לבטל את כל השטויות. מי שקשיר מבחינה בריאותית ונפשית, כפי שקבע רופא מואמן בצהל, אוקיי? למדים. לקחת מדים, לחתום על נשק, לצאת את עירונות. אין פטור מבחינת מצפון. אני יש לי מצפון אלה ואחד דברים.
אני
אין פטור מבחינה מצפונית, אין.
לא, כי זה בעיקרון, זה נופל תחת אותו...
זה לא נורא, תקשיב, אני חוזר עוד פעם. אנחנו במצב חירום. המילואימניקים שמשרתים עכשיו קורסים. לחיילים בשירות סדיר, ללוחמים, הוסיפו בצו 8, 4 חודשי שירות. הם קורסים. הם במלחמה, 13 חודשים.
אני בא ואומר, בוא נבוא עם גישה.
אין גישה, אין, לא, 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 לא. אין תנאים מוקדמים, אין גישה. לבקום.
אבל זה לא יעבוד. אתה רואה שזה לא עובד. מה
זה, תשמע, זה לא יעבוד. אז אני אומר לך, למה זה לא עובד? כי יש לכם גיבוי מהפוליטיקאים דרק.
לא הפוליטיקאים.
הפוליטיקאים זה... הפוליטיקאים זה הם כל חטאת. הם כל חטאת.
הם לא הצליחו להביא שום חוק.
מי צריך שיביאו חוק? למה אני צריך חוק בשביל גייס חרדי? בחוק הקיים, אני לא יכול לגייס אותו. תקשיב, כל מה שנוגע פוליטיקאי זה אסון. זה אסון. אלה שליחי השטן. אסון כל מה שהם נוגעים. כל דבר. בטח בדברים כאלה. חייבים, תקשיב, זה לא מעניין אותי מה חושבים מהפוליטיקאים או בחברה החרדית, צווים, מי שלא בא לכלא, תם הטקס.
יש צווים, אבל זה לא קורה.
למה זה לא קורה? למה זה לא קורה? כי מרמים את האזרחים פה, שיש מצעים ומתנים, והנה הם יתנו לנו 1,000, אם יתנו לנו 1,200...
הכל עובד, מה יקרה?
לכלא, מכלאות, הלו.
מה אתה, יהיה פה 100,000 איש בכלא.
למה לא, מה? מה קרה? אנחנו מחזיקים עכשיו, תקשיב, אנחנו מחזיקים עכשיו...
אומרים שזה כבר מלא.
תקשיב, אז יבנו חדשים, הנגב גדול. הנגב גדול.
אני אומר, גם זה לא יפתור את הבעיה, אתה רואה, אתה...
יפתור, יפתור. אתם לא, אתם לא, תקשיב, החרדים, החרדים לא כאלה הבדיית. אוקיי, אתה אומר לי, לא יפתור, לא יפתור. לא כאלה בדיין. הקטע שנמות ולא נתגייס. עזוב אותך, נו. מי סופר את הקטעים האלה? מה, זה סטנדאפ? די.
אבל אתה לא מכיר.
אני לא, אז אני רוצה להכיר, בסדר? אני רוצה להכיר. אני רוצה להכיר, לראות, כן, אני רוצה להכיר. די כבר, מה אתה, למה יש מעמד יתר? מה הסיפור הזה? בלהפסיק כל תמיכה, שום דבר. אין כלום. לירה לא. כלום. כלום.
גם בפול זה בלי לירה.
כלום, 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 כלום. אין לירה, לא תמיכה, לא מעונות, לא כלום. שקל.
אז לזה לנקודה שאני רוצה להגיע
לסדר. לא, גמרנו, לא, 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 לא. לא, לא, כבר דיברת מספיק, אתה הבין? דבר פעם הבאה שהתגייסו כמה. בריאות, שלום.
שלום וברכה, מה קורה?
בסדר.
קוראים לי ליאב, אני בן 27, ממבשרת ציון.
כן, ליאב.
ליאב, עם בית בסוף.
כן.
ומידי פעם אני שומע את הרדיו אצלך, אני נוהג הרבה, ועלה כאן סיטואציה כאן שמאוד רציתי לדבר עליה. אנחנו מדברים על נושא החרדים, משהו שאני לא משהו שהוא מאוד קרוב לליבי, לא מכיר יותר מדי את העולם החרדי, אבל מה שכן, אני שם לב שיש המון, 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 בין מאזינים שעולים ובין ממה שאתה אומר, שיש המון משהו אנטי, משהו שבסופו של דבר יוצר קרע, יוצר משהו שאתה משדר למאות אלפי אנשים שיכולים לשמוע.
זה לא, לא יוצר קרע, זה נוצר כבר קרע לפני עשרות שנים, כרגע הוא מעמיק.
יכול מאוד להיות. מה שכן, בסופו של דבר יש פה מילים שמאוד חשוב גם לשקול אותם שיוצאים ממך וממאזינים, ובסוף גם שיוצאים המילים האלה, זה עוד יותר מלית את העניין, בין אם זה עכשיו שבמידה ומישהו שחרדי בא ואומר שאני אמות ואני לא אתגייס, אתה אומר וואלה שאני אמות, וואלה תשמע, בסוף אתה מדבר בצורה שהיא מאוד קצת בוטה, ואין לי עניין נראה איתך, אני גם לא כזה
ליאב, אני אומר עוד פעם, נגמרו המילים, בכל יום נתון, בכל שעה נתונה, אוקיי, צהל זקוק כרגע בין 10,000 ל-15,000 לוחמים. על זה, על הלוחמים, תלביש גם תומכי לחימה, אוקיי? בכל המקצועות. אין אותם. אין. עכשיו...
אגיד ותיין שעד לפני חודשיים סיימתי מילואים ביחידת 551.
נו, אז אתה יודע אותו ממני. אני מקבל את המספרים, אתה חיית אותם.
אז אני כבר אגיד לך ממבט עיניים שיש חרדים שמגויסים, ומי שמתגייס, ברכה. בסוף יש את החרדים שלא...
גם חילונים, גם יש חילונים משתמטים.
גם חילונים משתמטים.
אז אני אומר משתמטים, אני אומר די, תם הטקס. אי אפשר להשתמש באותו משאב שיש כרגע. הוא נשחק. זה לא ילדים, זה חבר'ה מ-40 פלוס, עם משפחות, עם צאצאים, עם נשים, עם עבודות. דרך אגב, החברה שלנו לא כזו סלחנית. אנשים שהם שכירים, אומרים להם, עוד פעם תצא לתקופת מילואים, תם הטקס, לא תעבוד פה יותר.
יפה, תראה, הרעיון פה הכללי, שחרדים בסופו של דבר, יש להם את הנישה שלהם, יש להם את האמונה שלהם.
זה לא מעניין אותי.
רגע, אני יודע שזה לא מעניין אותך, אותך בטוח זה לא מעניין, אבל רגע. יש בסוף אישו מסוים אצלהם, שהם אמנם סוג של קהילה ענקית, שהם נגיד הולכים לפי רבי, אז כולם הולכים אחריו, זה לא שכל אחד
בעלי אף שפה. הקהילה שלי יותר גדולה.
רגע, לא הגעתי לנקודה. הנקודה שבסופו של דבר הם מאוחדים בצורה כזו, שגם אם תיקח אותם בכוח, זה לא יקרה. זה לא יקרה, כי הם בסופו של דבר גוף חזק שצריך לבוא איתם, ולפחות להציע אופציה.
אין, נגמרו האופציות. נגמרו האופציות.
רגע,
מציעים להם עשרות שנים, נגמרו האופציות.
לא חייב לעשות צבא בצורה של צבא. אפשר לעשות שירותים אחרים, שאגב הם יוזמים בעצמם, בין אם
זה... לא, תקשיב, תקשיב טוב. החוסר הוא...
אני בתור מילואים...
אבל תקשיב, החוסר הוא בלוחמים.
עד לא מזמן קיימתי מילואים, אני יודע שעל חרדים, באמת שהם חרדים, הצבא לא מתאים להם.
תקשיב, מה זה לא מתאים להם? הוא לא מתאים גם לי. הוא לא מתאים להם,
אבל עכשיו בוא אני אביא לך עכשיו, לא יודע, כל אחד והאמונה שלו.
מה זה אמונה? תגיד לי, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר?
אני מדבר על דברים שהצבא לא יכול באמת לתת את המענה...
אין מה, צהל לא צריך לתת מענה לכלום. צהל צריך לתת זכויות בסיסיות.
יפה.
אתה מבין, רגע, זכויות בסיסיות, תקשיב לי, לכל הקהילות, כאשר לוחמות נמצאות בשטח, צהל חייב לדאוג להן למרחב מוגן משלהם, בשטח. אם יש וילה למגד, עולם אחת שהשתלטנו עליה, ושם המטה שלו, דואגים להם למרחב בתוך האירוע הזה, אוקיי? חוץ מזה, כלום. תפסיקו עם זה. מה זה צהל חייב, או צריך לתת להם, הם אוכלוסייה מיוחדת. אוכלוסייה מיוחדת לא עלינו, זו אוכלוסייה מוגבלת. הם לא מוגבלים. הם כמו כולנו.
נכון. אוקיי, וגם בסופו של דבר, אם אתה שם על מדד על אוכלוסייה, וכמות אוכלוסיות שיש לנו פה בארץ, יש מגדר כזה ומגדר כזה, ובוא נניח ומדובר על המגדר הערבי, שבסופו של דבר הם אזרחים...
הערבים הם אזרחים סוג ב', הם לא בחוק הלאום, שחרר אותם.
זה לא קשור לזה, זה לא קשור לזה.
זה לא קשור, הדרוזים הסכימו להיות עבדים, שאר החברה הערבית לא.
למה אתה אומר עבדים? מה זה עבדים? איך אתה מדבר?
מה, איך אני מדבר?
דרוזים הם אחים בדם שלנו.
לא. הם אחים בדם שלנו, תקשיב, רגע, הם אחים
בדם,
תקשיב, הם אחים, אתה לא מקשיב, אתה לא יודע להקשיב, הם אחים בדם, הם אחים, נדמה לך, הם אחים בדם, אוקיי, של האזרחים פה, אלה ששירתו אותם, הם אויבים של אגם הדרק, שחוקק חוק פשיסטי, מתונף, להחריג חברה, שתומכת בחברה היהודית מ-1949, הבנת? וגם אחרי שהם שילמו ב-24 חללים, 12 מהם קצינים ולוחמים, 12 ילדים, ועוד פצועים, ממשיכים להתעלל בהם. הבנת אותי? זה בשבילי עונה להגדרה עבד. הם אומרים את זה, לא אנחנו.
עזוב, זה ממש להגיע ולטחון מים, כי בסופו של דבר...
כן, אני מציע באמת שנסיים, כי נגמרו המים.
לטחון מים, ומים...
יפה, על הכיפק, תודה. שלום.
שלום.
כן.
מדבר אלברט. אני רוצה להמשיך בנושא שדיברתי, שדיברת עם הבחור כרגע, אתה שומע?
כן.
אתם, הנושא, בעיה של הדתיים, אני רוצה שכולם יתגייסו. אין דבר כזה, דתיים, חילונים... צרפתים, מרוקאים, כולם מגויסים, זה שעת חירום. לא מעניין אותי, אלוהים יש לכולם, גם אני בן אדם דתי, שומר.
הרבה אלוהים יש לכולם, יש לנו בארץ 50 אלוהים.
תשמע, לא, אחד, תקשיב, יש לך את דוטרי קרטה, אלו בכדם בוגדים, אתה מבין, קח אותם, תעיף אותם, למה הם לא מעיפים אותם מארץ, למה? למה הם יושבים שם? אותו דבר בני ברק, אני מעדיף למות ולא להתייעס. לכי בנימד, תמות, לכי בנימד. מה קרה? כולם נהרגים כל יום, תראה מה הולך בטלוויזיה. הלב שלי נקרא. מה הסיפור פה? תבין, זה לא יכול לעבור ככה. אין שום קומבינות, כולם מתקדמים.
לא, לא, רק קומבינות יש.
שום דבר, מי שתורם מקבל, מי שלא תורם, קיפי נימה,
גם מי שתורם, תקשיב, גם מי שמתורם לא מקבל כלום, מקבל חייקק.
לא, 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 יש מי שתורם,
לא מקבל כלום. בינתיים בדיור למשתמט, מי שמחכב באופן יחסי לגודל המגזר שלו בחברה, זה החניוק עם הטפילים, לאו דווקא מילואימניקים בלי דירות, לדוגמה.
תקשיב, עכשיו, רציתי לדבר על נושא של...
מה, עוד נושא?
מלשון הארץ, עמוס שוקר.
לא, 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 אין לנו, אלבר, פעם הבאה. תודה. שלום.
שלום, רגע, אני...
תודה
מהמיקרופון.
כן.
רציתי לדבר בנושא של עמוס שוקר.
מה שמך? מה שמך?
מיכל.
כן, מיכל.
קודם כל, לפני הכל, אני נגד מה שהוא אמר, שלא תהיה הבנה.
גם אני, מה זה עוזר לי?
לא, זה לא עוזר כלום. עמוס שוקר, הוא לא נבחר ציבור, הוא לא איזה אדם
ש... רגע, 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 אני רק רוצה להגיד לך משהו, מיכל, מאחר הוא היה בוס שלי, וגם הרבה שנים, כן? אני עבדתי בארץ לא מעט שנים. עמוס שוקן הוא לא נבחר ציבור, אבל הוא מתפרנס מהציבור, אוקיי?
אוקיי.
גם, רגע, גם מגופים ציבוריים, אוקיי? גם מגופים ציבוריים.
אוקיי, אז מקובל. אבל בוא נשים את הקלפים על השולחן. הוא לא, וההתבטאויות שלו הן גרועות ונוראות, אבל בו בזמן שיש התבטאויות של שרים, של חברי כנסת,
אבל את מעליבה את הנושא שלנו בעצם זה שאת בכלל מייחסת לאגם הדרק, לגואליציית האפסים, בכלל שותפות לעניין הזה. הם אותי מגילים ודוחים.
לא, הם רוצים שיחקרו אותו,
שהפרקליטות, הם רוצים, נו, בחייך, מה, הם כל החיים רעש לבן.
אם נציג בממשלה שאנחנו כביכול, אני לא בחרתי, אבל מי שבחר מסוגל להגיד לחיילים שנלחמים ומחרפים את נפשם מוגלות, הולכו להזדל.
מיכל, אני מזכיר לך שיש יש את קרי ששלח את הטייסים להזזל לפני 13-14 חודש.
לא,
אז למה עכשיו הוא לא אומר אתם יכולים לחזור מהזזל? ממתי הם רבות למשהו? זה אנשים בלי דם בגוף, אוקיי? בלי דם, בלי בושה בפרצוף. הם מבחינתי לא קיימים.
נכון, קיימים, כי הם...
לא, זה סוג, לא, זה סוג של אורגניזם טפיל. כך אני מתייחס אליהם.
על מלא. עכשיו, גם ביבי אמר, אנחנו יכולים...
לא, הוא אמר, הוא בכלל... כן, הוא המציא את האמת.
או חמוצי מחלות, או חמוצים, או אני לא יודעת מה.
אוקיי.
אבל על זה, כאילו, צריך שיהיה פה איזה חוק להזזל, שמי שמתבטא בצורה כזאת, הוא נבחר ציבור, הוא לא יוכל לכהן בכנסת.
תראי, אז לא, בוא אני אגיד לך דבר אחד.
הם מרעילים את העם.
הם לא מרעילים, הם הרעל. אבל אני אומר עוד פעם, הם לא, זה לא ככה. פשוט צריך לעשות דבר אחד מאוד פשוט. מאוד פשוט. לבטל את החסינות הפרלמנטרית לכל טפיל וטפילה באגם הדרק.
ברור, לא ראית את זה.
ברגע שאת מורידה להם את החסינות, הם מאבדים נפח. את מבינה, זה ישתחרר הרבה גז מאיתן אז, אבל הם מאבדים נפח. לבטל את החסינות, אין חסינות.
מי יעשה את זה? כל המחוקקים למיניהם, שהיום
דואגים רק לעצמם? אז אני אומר לך, כל 120 הדיירים, הדיירות באגם הדרק, ללא הבדל שום השקפה, יש להם מכנה משותף אחד, שנקרא הישרדות, כמנטוי הידבקות לכיסא. הם לא ישנו... הם לא ישנו שום חוק ושום הטבה של מתנגדיהם החמורים ביותר, כולל יש חשודים בריגול. קודם כל נראה אותם מורידים את החסינות. מי יעשה את זה?
אף אחד.
יפה. אז, אז הם, הם לא דוגמה לכלום. הם, לא. הם סוג של אויב הציבור.
נכון.
הם לא עוזרים לו, זה בטוח.
קטן. עוד דבר קטן בנושא חוק הדיוט. אוקיי, נכון, יש משתמטים חינונים, יש משתמטים חרדים, הכל טוב. ההבדל הוא שאת המשתמטים החרדים אנחנו מממנים. את המשתמטים החילונים הם חיים בזכות עצמם. אף אחד לא תומך בהם, אף אחד לא נותן להם מטבות, הם עובדים ומשלמים
אין לנו את תקשיבי, אין לנו את הלוקסוס לוותר גם למשתמטים האלה. אין.
נכון. אבל אני אומרת שלא ישבו אותם לחרדים, כי החרדים חיים על חשבוננו.
נכון,
הם מקבל... אני, אנחנו נוריתים מעצמנו כדי לממן אותם.
אבל הם ימשיכו לחיות, את מבינה? כי אנחנו באמת, הפוליטיקה דרק צריכה אותם, בלעדיהם אין רוב.
מה זה דרק?
זה מה שיש, מדרק ודרק מסיימים. תודה רבה לך. תודה. אנחנו שוב מסיימים. תודה לשר פלסטר, לבני שאולסקי אחרי על השידור, בני שאולסקי בתל אביב, מיטל נברו ברדיו צפון, לאורחים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב. אנחנו מסיימים, אני אהיה פה גם מחר בתוכנית עם אריה, ושיהיה לנו רק יותר טוב, כי עכשיו רע נורא.